One, two. בוקר טוב לעמיחי הטלי, עמיחי הטלי, למי שלא מכיר, למעטים שלא מכירים, איש ידיעות אחרונות, מופיע פעמיים בשבוע בתוכנית הפטריוטים, ואנחנו נעביר את השעתיים הקרובות, אני אשתדל להתכתש איתו, הוא אני יודע מה, יעשה מה שהוא רוצה.
לא אמרו לי, בשביל זה באתי, כדי שתתכתש איתי.
זה בדיוק
הפורמט.
זה הפורמט, בשביל זה התכנס עולה, אני צוחק, אתה יודע, הייתי כאן עם שי גולדן שבוע שעבר, לא היה לנו ככה על מה להתכתש. בוא נראה אם איתך יהיה על מה להתכתש, אם נצטרך, יתכתש.
ומגניב להיות פה, אתה יודע, האולפן הזה פעם ראשונה שאני נמצא בו, תמיד אני רואה אותו בכל מיני חתיכות בטוויטר, פיצוצים, אנשים זורקים אוזניות, נוטשים כיסאות.
מזמן, כבר לא זורקים כאן אוזניות.
אז אני הגעתי לזירה, כיף.
כן, כן, כן. תראה, מיליון נושאים על הפרק, באמת ככה בוערים ודוחקים, ערב כניסה נוספת של צהל למבצע, זה כבר לא מרכבות גדעון ב', זה תחזקית ושימון, נתניהו רוצה את, איך זה נקרא?
אגרוף הברזל.
אגרוף הברזל, אגרוף הברזל, אתה יודע, זה בדיוק העניין, מלך מלכי השיווק והמיתוג, מהות בעייתית. אחרי שנה וכמעט 11 חודשים הביא אותנו לעברי פי פחת בעזה, כלום, לא שתי המטרות שהוא הגדיר כמטרות המלחמה, מיטוט חמאס, החזרת חטופים, לא זה ולא זה, אני חושב שבזמנו עוד באו אליי בטענות, למה אתה יורד ככה לשר רון דרמר, הנה תראה מה הוא עשה באיראן, הכל טוב, הכל יפה, אבל מאז שרון דרמר מונה להיות ראש צוות המסע ומתן במקום ראש השב"כ, וראש המוסד, שהביאו חטופים, לא חזר אחד. אחד חזר, עידן אלכסנדר, אבל זה כמובן לא בזכות דרמר, זה בזכות הנשיא טראמפ, שהוא אמר את זה, ועידן אלכסנדר בעצמו אמר את זה.
אבל למי אתה בא פה בתלונות?
לא, אני לא בא בתלונות לאף אחד, אני מציין עובדה. בסדר, בוא.
עשינו, התגמשנו.
תשמע, כל
השקיעות.
בוא. תשמע, אני ראיתי את התחקיר המצוין בסוף השבוע של רביב דרוקר. אני מציע לך לראות את זה, ואת כל הקלישאות האלה של התגמשנו ורצינו, אתה תראה כמה דברים לא נכונים, ואני מתחזק את דעתי אחרי התחקיר הזה עוד יותר, שנתניהו סיכל עסקאות חטופים מטעמים פוליטיים. אמר את זה גנץ, אמר את זה אייזנקוט, אמר את זה יואב גלנט.
כל הערבים הפוליטיים שלו אמרו את זה, וזה המנדה אמר שלך, אתה יודע, לא מבין.
עכשיו רגע, היו גם כל מיני אמירות, הנה גם האמריקאים, אפילו בממשל ביידן, טענו שחמאס אשם. עכשיו הם הסבירו למה הם האשימו את חמאס. הם אמרו שבכל פעם שמש היה איזה חיכוכון עם הממשל הישראלי, חמאס הקשיח את העמדות. ולכן מטעמים טקטיים, הם אמרו כל הזמן, ישראל בסדר, חמאס מקשיח, כדי לא לגרום לחמאס להקשיח את עמדתו. אבל אני מציע לך באמת, לך תראה את התחקיר, מבוסס על רעיונות, על מסמכים, על עדויות, ותבין שכל
הכל הכל הכל... בסוף זה מתכנס לשאלות מאוד פשוטות. האם אתה מוכן לצאת ולהשאיר את מדינת ישראל בלי פרימטר, שחמאס יישב על הגבול שלך? האם אתה מוכן לצאת מפילדלפי? האם אתה מוכן להשאיר את חמאס על הרגליים כגוף מתפקד שלטוני פלוס נשק? אם כן, סבבה, אז בוא, אפשר להתחיל קונה לטבע חבק,
לא
עכשיו.
לא, חבר'ה, תקשיב. בוא, אני מפנה אותך לעוד אחד. גם כן, איש רציני, דוקטור יאל חולת, ראש המל"ל שעבר, איש מוסד, חתן פרס ישראל לביטחון. לך תשמע מה הוא אומר. הוא אומר דבר כזה, החמאס מעולם, סליחה, מעולם לא קיבל אויב של ישראל מכות קשות, גריעת כוח, כמו שגרענו מכוחו של חמאס.
אבל זה סותר את נקודת הפתיחה של מה שאתה בעצמך אמרת, אמרת לא מממשים את מטרות המלחמה, כי שתי המטרות הן אחת למוטט את חמאס, והשנייה זה להחזיר את החטופים. עכשיו אתה כאילו חוזר אחורה באיזה פליק פלאק.
תראה, היו דרכים איך נגיד להעלים את חמאס, איך להחליש אותו עוד יותר. למשל, דבר שהוא עלה, השאלת היום שאחרי, מה עושים? עכשיו, היו כאלה שבאו ואמרו, תשמע, אם נקים כאן, על פי הצעה המצרית, על פי רעיונות סעוד נקים איזה גוף שלטוני שיקח את חמאס וייתן לו להמשיך להירכב בתוככי המנהרות, ולמעלה יתחיל מישהו לקבל את הסמכות השלטונית, להיות השולט, לחלק מזון, לסייע על אוכלוסייה, באופן שייתר את חמאס, זה יכול היה להיות פתרון מצוין, וזה יכול היה לתרום תרומה מכרעת להכחדתו של חמאס.
כמו מי למשל?
תראה, הייתה הצעה של המצרים. בוא נתחיל קודם כל בנקודת המוצא. ולמה לא דנו על זה? כי זו שאלה פוליטית. הכל נגוע בפוליטיקה בעזה. למה לא דנו? יש שתי אופציות בגדול. אופציה אחת, ממשל צבאי, לחזור לממשל צבאי, ויש לזה משמעויות הרבה חיילים הרוגים בשנים הקרובות, מעמסה כלכלית אדירה על ישראל, עשרות מיליארדים.
אני לא, אני שנייה מכניס רק כוכבית אחת
רגע, תן לי רק להשלים.
אבל ההבדל בין ממשל צבאי לכל גוף שלטוני אחר, אף אחד לא יהרג בשבילך. גם הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון לא נהרגת בשבילך. כל עוד יש מישהו שרוצה להרוג, האש תופנה כלפינו. זה נקודת מוצא שצריכה להיות.
נחזור על זה שתי אופציות. אופציה אחת, אני חוזר על זה, ממשל צבאי, על כל המשמעות של ממשל צבאי, חיילים הרוגים לאסוננו, עשרות מיליארדים מכספי משלם המיסים על חשבון שירותים לאזרח הישראלי שיופנו לעזה, כמו ה-1.6 מיליארד עכשיו לסיוע הומניטרי. אחריות כלפי העולם, כל בעיה בריאותית, חינוכית, תבעורתית, ביובית, לא יודע מה, אנחנו החיים, מבחינת העולם, אנחנו החיים על עזה. או להקים, עכשיו זה שתי חלופות רעות, אני מסכים, או החלופה האחרת, להקים גוף שיהיה מבוסס על מדינות סוניות, אולי בהשתתפות סמויה כזו או אחרת של רשות הפלסטינית, אני לא יודע איך זה יעשה, אני לא יודע, אבל לא דנו בזה, לא דנו כי לא רצו לדון, כי אם היו רק מדברים על זה, אז הממשלה של נתניהו הייתה מתפרקת, ולכן אין חזון שם בעזה, ואין שום דבר.
אבל הדבר הזה הוא לא אופציה, התרחיש השני שאתה מדבר עליו, אני, לא שואל אופציה. אותי לא, בחזוני, לא. בחלומי,
אז מה
אנחנו
יהיה?
כובשים את עזה ומממשים את תוכנית טראמפ, ואני הולך להתיישב שם על ה... בריביאלה של, של, של דונלד טראמפ.
איזה תוכנית טראמפ? להרחיק 2.2.
בחלום שלי,
חלום!
אז עד שם, גם הדבר הזה של להביא את כל מיני מדינות מאוחדות ביחד שיעשו את זה, אף אחד לא יעשה בשבילך את העבודה המלוכלכת. הם, החבר'ה האלה יוכלו להיכנס,
הייתה הצעה מצרית שאפילו לא רצית לדעת
את השטח הלא חזור עם הכסח הדשא שלך, עד אז זה לא יקרה.
נשמע, קודם כל לגבי התוכנית הזאת, תוכנית, איך זה נקרא, העברת אוכלוסין, עקירה, הגירה,
גליה מרצון.
גליה מרצון, בוא, אלוואי, אלוואי, אלוואי שיום אחד נקום בבוקר, 2.2, יעלו על אוטובוסים, יעלו
אוניות,
על אוניות,
מטוסים, כדורים פורחים, מטוסים, ומה שאתה רוצה.
מה שאתה רוצה, הרצועה תתרוקן.
ולכן הטענה שלי לממשלת נתניהו, שהיא לא עושה את זה, אני אומר, יש לכם פה את ההזדמנות, האדם הכי חזק בעולם, מניח לפתחכם אופציה,
והוא כבר עבר עלה.
נכון, אבל אתם לא עובדים בזה, זה מה שמשגע אותי.
עתה לי, לא נותנים לנו למנוע מהם סיוע הומניטרי, אז ייתנו לנו לגרש אותם. תגיד לי, על מה אתה מדבר?
לא לגרש אותם, זה יהיה משהו שיהיה בהסכמה.
שוב, אם הייתה ממשלה רצינית, אני לא שומע שום הסכמה.
אם הייתה ממשלה רצינית, הייתה מארגנת להם תוכניות ומדינות חלופיות, ושם בונה להם תשתיות, והם היו עושים את כל המעבר כמו שצריך.
עתה לי.
אני מסכים איתך שהממשלה חובבנית, אני רק תוקף אותה מכיוון אחר לגמרי. עתה לי,
אז בהנחה סבירה, בוא, שאנחנו לא מסכימים עליה, שלא תהיה הגירה מרצון, ולא יקומו יום אחד 2.2 מיליון עזתים ויסעו למרוקו, מצרים, שוודיה או אינדונזיה, לא יודע מה. בהנחה שזה לא יהיה, מה הפתרון שלך לעזה?
הפתרון שלי הוא עד שזה קורה, לגרד את השטח הלוך ושוב, להיכנס למקומות שלא נכנסנו אליהם, שאתה משאיר לחמאס איים, שבעצם המחבל יכול לבוא להילחם בך באזורים שהם אזורי מלחמה, נמאס לו, רוצה לנוח, רוצה קצת להתפנן, נכנס חזרה לשטח שאתה לא נוגע בו, הוא יודע מראש ששם יהיה לו שקט, יהיה לו שלווה, יהיה לו אספקה הומניטרית.
מלחמה עד קץ הימים, מלכבות גידון
ב', מלחמה פעם אחת מלחמה אחת ולתמיד, מלחמה שמעולם לא עשית, במחנות המרכז ובעיר עזה לא היית, היית חלקי.
אז איפה היינו שנה ועשרה חודש, שנה ואחת עשרה חודש?
התשובות נמצאות אצל בנימין נתניהו.
תקשיבו, אנחנו מדברים על המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל. תקשיבו טוב, המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, אדון נטלי, שאני מאוד מאוד מכבד ומעריך אותו, אומר, רק התחלנו, חבר'ה, המלחמה
הארוכה ביותר. עכשיו תראה, זה בצורה קטסטרופלית, כן, אני רוצה שהמלחמה כמו
שצריך. מי השם אבל, הממשלה?
ודאי שכן, גם הצבא במידה מסוימת, אבל הממשלה בראש
הראשונה. היה רמטכ"ל כזה והיה רמטכ"ל אחר, היה ראש אמ"ן כזה והיה ראש אמ"ן כזה, היה אלוף פיקוד דרום כזה והיה זה, היה ראש שב"כ כזה ויש ראש ממלא מקום אחר, ואתה אומר, אחרי שנה ו-11 חודשים, אחרי עוד מעט 900 הרוגים, עוד מעט 900 הרוגים, עוד לא התחלנו.
חס וחלילה, שנשאר על
8-9-9, עוד לא התחלנו, יש לנו עוד אופק.
בוא נגיד רגע, לא, נגיד רגע כמה מילים להגנתם, כן? בסוף זאת המלחמה הארוכה בישראל, עובדתית אתה צודק, היא גם המלחמה המורכבת בתולדות ישראל, כי אתה מתאמן בשטח צפוף, רווי אוכלוסייה, שיש לך את החטופים שלך בתוכו, פלוס מגבלות בינלאומיות, ובשלב גדול מאוד ממושך, כשביידן היה גם מחסור בכלי נשק ובכל מיני, ובציוד. אז זה יאמר לזכותנו ולהגנתנו מצד אחד. ולכן זאת מלחמה שהיא לא פשוטה, זה לא זבנג וגמרנו, אין פה ששת הימים שאתה גומר את הסיפור. זה מחד.
למה לא תעשה כמו שאתה עושה?
איתך, אל תבי הדבר הזה, היו לנו המון הזדמנויות, ברגע שטראמפ נכנס לצורך העניין, אמר, תפתח את שערי הגיהנום, פעם אחר פעם לא עשינו את זה, וגם פה, יאמר לזכותו של נתניהו, אתה יודע, אתה ואנשים שטוענים כלפיו שלא אכפת לו מהחטופים, שהוא מפקיר אותם למותם, למה כשטראמפ אמר לו תפתח את שערי הגיהנום, הוא לא פתח אותם? כי הוא תמיד אמר, אני אנסה, כן, אני אנסה לחלץ את השמונה, את העשרה החיים. זה אגב, החלטה קטסטרופלית, כן, משולה לסלקציה בבני אדם, מי יבחר, מי יהיו השמונה או עשרה שחיים, וחליל האחרים, לאן הם ילכו, כשאתה בוחר מי יחיה. אז זה יאמר להגנתו של נתניהו, ושוב, פעם אחר פעם מנסים, אנחנו מתגמשים, אנחנו מפסקים ומנסים, וזה לא הולך, ולכן צריך אחת ולתמיד להתחיל את המלחמה האמיתית במקומות שלא עשינו אותה בהם. יש שלל מקומות בתוך רצועת הזה שנלחמנו, ניצחנו, הקנו, השמדנו, החרבנו, כפי שהיה ראוי, ויש אזורים שלא הגענו להם עדיין, וצריך להגיע אליהם, כן?
טוב, אז אני לא מקבל את זה לחלוטין, את החזון הזה של מלחמה עד קץ הימים, אתה יודע,
גדולות, רגע,
תן לי, אח שלי, הפורמט זה, אתה מדבר, אני עונה.
סליחה, לא יודע.
עכשיו, אתה יודע, מעצמות גדולות מאיתנו, גדולות, חזקות, כך למשל, ארצות הברית, לא יכלו, לא בווייטנאם, לא באפגניסטן, לא במקומות אחרים, להכריע ארגוני טרור, ובסוף אתה מדינה. ובמקרה שלנו, אנחנו מדינה, ואנחנו משלמים מחיר קשה מאוד על המלחמה הזאת, גם אם אנחנו מנסים להתעלם. אני חושש מאוד שעוד מעט כל אחד מאיתנו ירגיש את זה, ואני מדבר על שלל העיצומים, כמובן הכל תחת השם הגדול צונמי מדיני, אבל אתה יודע, שאתה אומר צונמי מדיני, אנשים צריכים להבין, זה אומר שאנחנו יכולים עוד מעט, עלולים עוד מעט להיות מורחקים מכל מיני מפעלים של הליגה האירופית, ואנחנו כבר משלמים מחיר, אתה יודע, אני מדבר עם פרופסורים לרפואה שמדברים שכבר מאמרים ומחקרים ישראלים נדחים וזה נזק. אתה תקבל עכשיו חרמות בכל מיני תוכניות שישפיעו על הייטק וישפיעו על הכלכלה וישפיעו על קשרי המסחר, וישפיעו על קשרי התרבות וכל שאר הדברים. בסוף אתה מדינה. אתה לא יכול להרשות לעצמך את מה שארגון טרור מרשה לעצמו, מלחמה עד קץ הימים.
זה צר לי וזה כואב לי מה שאתה אומר, ברק, מאידך, מה אני יכול אחרת? ראית שבוע שעבר חוליה של 20 איש, עם כוח רתק וכוח תוקף, ואלונקה לפינוי. עוד שנייה.
אתה לי רגע, אתה יכול היום.
עוד שנייה, אירוע חדש של חטופים, אתה מבין את זה? אז מה קורה? צר לי על המאמרים האקדמיים שנדחים, אבל אני מעדיף לחיות.
בוא אני אגלה לך סוד, אבל זה ממש ממש בין, יש מחבלים, המון מחבלים של חיזבאללה, לדעתי עוד הרבה יותר רציניים ומסוכנים בלבנון, לכל רוחבה ולכל אורכה. יש גם מחבלים בסוריה, יש גם מחבלים ביהודה ושומרון, יש גם מחבלים, אתה יודע מה, בוא, גם בירדן יש מחבלים, יש שונאי ישראל גם במצרים. אין סוף לסונאים, אין סוף למחבלים, ואם אני מאמץ את השיטה שלך, אז אני עכשיו מחליט, יוצאים למלחמה כאן, בכל הגזרות, בכל החזיתות, מחפשים את אחרון המחבלים בלבנון, מחפשים את אחרון המחבלים בסוריה, אין לזה סוף, ובסוף אתה צריך כמדינאי, כראש ממשלה לעשות את השיקול, להגיד, תקשמי, אני מדינה, אני רוצה לשקם, אני רוצה לחזור לנסוק כלכלית, אני רוצה להמשיך לנהל כאן מדינה, אני לא ארגון טרור שיכול להכיל על עצמי מלחמה עד קץ הדורות. לא יכול, זה כסף, זה משאבים, זה חרמות בעולם, לא יכול, ולכן אתה בא ויש חלופה, החלופה היא לא אופטימלית, רק אני אומר שמה שלא עשית שנה ו-11 חודשים
לא עשית, כי לא יכולת לעשות, לא עשית משלל מגבלות, חלקן
לא עשינו עד היום כלום,
חלקן הן הנקויות האינרנטיות של ראש הממשלה, לא, יש דברים, אני אומר שוב, הוא אססן, הוא דחיין, הוא מסרב לקבל החלטות, הוא לא מספיק אמיץ וכל מיני דברים, לצד זה שאפשר להגיד גם דברים זכותו, הוא באמת באמת רצה והיה מוכן לשלם מחירים לטובת החטופים, בעסקה חלקית שהיא מאוד מאוד בעייתית ומורכבת, וכשאנחנו רואים שזה לא הולך, אז כנס עד הסוף. עכשיו רק מילה על מה שאמרת, כן, יש שלל חזיתות פתוחות, אתה אומר, הרבה אנשים בהרבה מקומות רוצים להרוג אותנו, בכל זאת יש משהו אחר בעזה. עזה היא קפצה עלינו מתחת לשטיח, טבחה בנו, אנסה, חטפה, עד שאתה לא תחבא את האש הזאת עם מים צוננים באמת באמת, אז הגחלים שם ימשיכו לרחוש. וזה שונה ממה שקורה בלבנון, זה שונה ממה שקורה במצרים, בירדן ובכל מיני מקומות אחרים. לכן אז הראוי לתת לה טיפול אחר יותר אינטנסיבי ממה שראוי לתת לחזיתות אחרות, שגם בהן צריך אסור להוריד את העיניים מהכדור.
כן. טוב, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, כבר עברנו את הרגע שאנחנו חייבים, אתה יודע, אמרתי לך, יש שיקולים שמעבר לשיקולים הצרים של לרדוף עד אחרי האחרון המחבלים ועד המנהרה האחרונה, אם אתה תרצה לעשות את זה, איך אמר המתכ"ל, לטהר את הרצועה, זה משימה של שנים. אני לא חושב שמדינה, אתה יודע, ישראל כל השנים, כל המלחמות, שאפה בגלל כל מה שאמרתי, בגלל להיותה מדינה, בגלל שהיא לא יכולה, באמת מכל בחינה שהיא, לאפשר לעצמה מלחמות ארוכות, ישראל כל השנים שאפה למלחמות צרות, אפילו מלחמת יום כיפור הנוראית, מלחמה שהתחילה כששני צבאות, לא פקקתי ארגון חמאס, שני צבאות אימתניים, סוריה ומצרים, פתחו במלחמה ביום כיפור, המלחמה הזאת הסתיימה, איך שלא תהפוך את זה אחרי 20 ימים. כאן אתה אחרי שנה ואחד עשר חודשים, ואני אומר לך שחלק גדול מהשיקולים של נתניהו להמשיך, הם שיקולים של שרידות פוליטית, שרידות פוליטית, זה הסיפור.
לא
אבל
נכון.
אבל מצינו את זה, בוא נעבור לנושא הזה, אתמול הייתה מסיבת עיתונאים, של בני גנץ, שמע, אני באמת משתדל להיות מנומס, ואני מאוד מאוד רוצה להיות
משתדל
עדין.
להיות מנומס, את זה לא ידעתי, כן.
אבל... לא, אני משתדל, אתה יודע, אני בחור עדין בסוף, אני לא רוצה להיות בוטה, ואתה יודע, בסוף מדובר באמת באיש טוב, רמטכ"ל לשעבר, ליבו במקום הנכון, אבל מה שהיה אתמול, זה אחד הדברים ההזויים, הבלתי מובנים, אתה יודע מה, ליבה אפילו די אנשי נתניהו, איך אמרו בסוף בתגובה, אתה יודע, גורמים בסביבת נתניהו, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה, אבל בוא נשמע קטע קצרצר ממסיבת העיתונאים אתמול של בני גנץ.
נתניהו, מול הסחטנות אני מציג כאן חלופה לאומית אחראית, אמץ אותה. ולחבריי באופוזיציה אני רוצה לומר, בואו נציע להיכנס ביחד. אם נתניהו לא יסכים, נדע שעשינו הכל. אני מוכן להקריב את עצמי, אבל אני לא יכול לבד.
תשמע, זה אפילו ברמה של מחמיר לב. הוא פונה בלי שלפיד, בלי שהוא דיבר עם לפיד, אתה יודע, ובלי שהוא דיבר עם ליברמן, ואנחנו שומעים הבוקר את ליברמן, אומר דברים, מה שנקרא... על האיסטר, מכנה אותו בכל כינוי אפשרי, מדבר עליו בלשון מאוד 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 משתלחת. הוא קורא, הוא מדבר על הצורך להחזיר חטופים ולהקים ממשלת פדיון שבועים, כמה זה כמה הזמן, זה דברים הכי טריוויאליים, דברים שכל ילד יכול לדקלם, והוא קורא לנתניהו להקים עכשיו ממשלה, ואנחנו נחזיר את החטופים ונעביר את חוק הגיוס ונקבע מועד בחירות, כאילו עולם אופטימלי, אז ככה, נפרק את זה אחד אחד. אם נתניהו רוצה עסקת חטופים, יש עסקת חטופים. ואם בן גביר וסמוטריץ' התנגדו, לפיד כבר הודיע, אני עם 24 מנדטים, 24 אצבעות, מוכן מבחוץ לתמוך, אני בטוח שגם ליברמן יתמוך, לא צריכים אותך.
לא, אבל זה לא נכון, לא צריך את הכנסת, אבל לא צריך את האצבעות של יאיר לפיד, כי הכנסת לא נקראת,
אני אומר, עם הכנסת, עם הכנסת, לא צריכים את האצבעות של גנץ בשביל להעביר עסקת חטופים. אם נתניהו רוצה עסקת חטופים, יש עסקת חטופים. עכשיו, בוא נגייס חרדים. בוא, לנתניהו אפשר, יכול היה ללכת לחוק גיוס שיביא חרדים לצבא. מה שהוא עשה זה לפטר שר ביטחון יואב גלנט, בגלל חוק הגיוס, חוק ההשתמטות. פיטר הדיח את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון שרצה להביא חרדים לצהל, לעזור במאמץ המלחמתי. נתניהו לא רוצה, עכשיו נתניהו בבסיס לא רוצה נוספים, הוא לא רוצה נוספים, על מה אתה מדבר?
יש לו את הבלוק שלו, נכון?
מי פנה אליך בכלל? מי? הרי ראית מה זה להצטרף לנתניהו כשיש לו את הבלוק שלו ואתה תוספת. אז בהתחלה הוא היה צריך אותך כי הייתה מלחמה והוא מאוד מאוד היה צריך אותך, אבל הוא התייצב פוליטית וציבורית, הוא לא ספר אותך.
אני אגיד לך יותר מזה.
בפיקוחים בין סמוטריץ' לבן גביר, לבינך לבין אייזיקות, הוא תמיד בחר בסמוטריץ' ובן גביר.
זה לא רק זה,
אתה בעצמך הבנת שלא סופרים אותך ויצאת. אז מה יום מיומיים?
זה הרבה יותר ממה שאתה אומר, זה לא רק להצטרף כתוספת על הבלוק. גם כשאתה היית חלק אינרנטי מה-61 שלו, באותה ממשלת קורונה, הוא מזמבר אותך. כבר היה בלי ברור, ברגע שהם חתמו את זה שנתניהו יעקוץ אותו. אז תסביר לי מה הוא רצה. סליחה, אבל פה אני לא יכול להתווכח איתך. בכל מה שקשור לעניין הזה שנתניהו, הכעס שעליו הטרלול שלו, בראש ובראשונה חוק הגיוס, כן? מכשיר את ההשתמטות הזאת. לא יודע אם ראית, חברי עקיבא נוביק צייץ איזה פנייה שחבר סמגד שלו, חבר סגן פקד גדוד.
היית מקריא את זה, זה נצוין, אני ראיתי מה הוא כתב. זה
מטורף, כן? אז אתה יכול לחפש את זה רגע. כן, אנשים, אני אומר לך, חברים שלי במעגלים שונים, מקבלים עכשיו עוד ועוד צווים, אנשים הורים, אבות שלא בילו דקה אחת עם הילדים שלהם בקיץ, וקשה לתאר מה זה אמא לילדים קטנים שעושה את כל הקיץ הזה לבד, עזוב חופשות ופינוקים, בכלל ברמה התפעולית, הקיומית, היומיומית, לא מעניין אותו כלום, כן? ואתה רואה את החרדים, אתה רואה את הזלזול שלהם בכלל בכל הדבר הזה. גם יש איזה רב חרדי שאמר, פתאום נהיה איזה טרנד עכשיו של אימהות, נשות מילואימניקים, להתלונן על האומס הזה שהן קורסות. קיצור, לא יאומן. הנה, זה נמצא
בפנינו הטקסט. אני מקריא את זה. עקיבא נורי פרסם ככה. אחי, חבר שלי, סמגד מילואים, כותב לי עכשיו מתוך עזה. אחי, קיבלנו פקודה. כרגע נשארים פה כמעט חודש יותר ממה שתוכננו. קפצנו במלחמה עם איראן, מאז אנחנו כמעט ברצף על מדים. רוב המפקדים מגויסים כמעט חצי שנה. בפחות משנתיים כבר חצינו את השנה מילואים. המצב רוח, סליחה על הביטוי, בתחת. התחושה היא שלא רואים ולא סופרים אותנו, לא באמת מבינים את הקשיים. משפחות מפורקות, ריבים, ילדים שגדלים בלי ההורים. שנתיים והיינו רק חג אחד בבית. עכשיו שוב נפספס את החגים. נכנסנו לשגרה שרואים את אבא אחת לכמה שבועות, לכמה ימים, כאילו כולנו בכאבה. עבודות, גם אם הבוס בעד מילואים הוא מבין ורובם לא, 5 חודשים רצופים שאתה לא נמצא, אתה לא רלוונטי. לא משנה כמה מעריכים, מישהו כבר החליף אותך, החיים התקדמו ונשארת מאחור, שלא לדבר על קידום, שפספסת או על השכר, שלא נעים בכלל לדבר על זה אחרי שלא היית שם ככה בזמן. עצמאים לא יכולים להחזיק לקוחות בהמתנה כל כך הרבה זמן, אחרי שלא עסקו בשיווק קדימה. הם יחזרו לבור שמשמעותו היא הקמת העסק החדש לגמרי. ואותה היד שהצביעה למשוך את השירות שלנו עוד חודש, היא היד שלא עובדת באמת בלגייס את מי שצריך, לא עובדת בלתמוך במשרתים ובמשפחות מספיק, לא דואגים לנשים שלנו שמפסידות עבודה כדי להיות עם הילדים, הנשים שלנו לא מוגנות ומפוטרות חדשות לפקרים, כי כמה אפשר לסבול את החוסר שלהם? החוק עליהם לא מגן, והם יודעים שנמשיך לבוא. קבוצה קטנה ואידיאליסטית. באופן הזוי אנחנו כבר מכירים כמעט את כולם. שנתיים שחטיבות המילואים מחליפים אחת את השנייה, אנחנו מסתכלים מסביב ומבינים שכל מבצע זה שוב אנחנו, כי אין עוד אף אחד מסביב. אני רותח, אני בוער, ונשבר לי לשתוק.
וואלה, כל מילה. באמת, אתה יודע, אני פשוט, זה חוויית חיים שאני מכיר מכל כך הרבה כיוונים.
אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד לאחר מכן. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
אהלן, בוקר טוב חברים.
ואתמול עלה מספר הנופלים במלחמה שלא נגמרת ל-899, ולפי הנשיא טראמפ, שאתה יודע, נשיא המעצמה הגדולה ביותר, והנגישות שלו לחומרי מודיעיני אולי מהגדולות ביותר, הוא מדבר בין שישי לשבת על זה שאנחנו כבר עם פחות 20 חטופים חיים.
כן, לגבי הנושא של הנשיא טראמפ, אז בצדם אומרים שזה לא בטוח, מה ש... כנראה שיש איזה סוג של בלבול אצל טראמפ, כי...
טראמפ מבולבל אומרים בצרה? לא הבנתי.
לא, לא, הם לא משאירים את טראמפ מבולבל, הם אומרים, הם מנסים להסביר, הם אומרים, תקשיבו, יש 50 חטופים, לגבי 20 אנחנו יודעים שהם חיים, ולגבי 2 נוספים, אנחנו לא יודעים אם הם... אין לנו מידע לגביהם.
זה שניים, אבל הכוונה, אבי, זה שניים מעל ה-20 או שניים מתחת ל-20?
מעל ה-20, זהו, זה עניין שמעל
ה-20. מעל ה-20?
אולי אפילו יש 22 חיים.
לא, יש 20 שוודאי שיודעים שהם חיים, ושתיים שהם בחזקת חיים, אבל לא בטוח שהם חיים, כאילו, ולכן פה הערכה שלזה הוא התכוון, ועל זה בדיוק אומרים בצהל, אבל שוב, קטונתי, זה מה שמנסים להסביר בבוקר בצהל את הדברים האלה, עולה הרבה מקורים, אז זה מתפתח.
ואנחנו ככה, אוטוטו, לפי הדיווחים, מתארגנים, חלק אומרים כבר ממש כשהמבצע הזה של, איך זה נקרא, אגוף ברזל, כן?
אגוף ברזל או...
זה סופית אגוף ברזל או מרכבות גדעון 2?
מרכבות גדעון סימן 2.
כן, אבל...
יש לך מרכבות של הטנקי, סימן
א', הבנו אבל שראש הממשלה לא אוהב את השם, הוא רוצה אגרוף ברזל לך.
אז הוא יכול להתגייס לצהל ולהציע שמות, כל עוד הוא אזרח, זה הוא לא קובע.
הבנתי, בוא, תאמין לי שהיכולת ההשפעה שלו היא גדולה. מה קורה עם זה? מתי זה אמור להתחיל? מה ההכנות? מתי יוצאים 60 אלף צווים לחיילי המילואים, באמת בפעם המי יודע כמה?
תראה, אני אגיד לכם משהו, ואולי אתם קצת, יהיה לכם קצת קשה להבין את זה, אבל מה שמטריד יותר את ראש הממשלה זה לא הקטר על העיר עזה, כרגע מה שמטריד אותו מול הממשלה זה הקטר על נדבג. את אותו מבצע מעצרים של צהל מתכנן לאותם מאות ואלפים של חרדים שיבקשו לנסוע לאומן, והשוטרים הצבאיים יחכו להם בנדבג במהלך הימים והשבועות הקרובים. אני חושב שזה מה שמטריד יותר עכשיו כרגע את
המאות. מסכים איתך ב-100%. ב-100%.
הביא הברקה, אני רק אגיד לשניכם, אבל בתור מי ששייך לעולם הדתי. רגע.
אז אני... עד שהוא יחזור, אז,
לא,
עד
אז
שהוא
אני יחזור. אני אגיד לך ברק שבסוף אלה שנוסעים לאומן זה לא הליבה, זה לא ההארדקור החרדי, כן? בטח לא הליטאים. בסוף הקבוצה הכי גדולה של חבר'ה שלא משרתים בצהל, שאנחנו באמת נדרשים להם שהם צעירים, בריאים, שיכולים לשרת, זה חבר'ה ליטאים. הליטאים לא טסים לאומן, זה כן, לא רלוונטי. לכן, אתה יודע, זה כאילו לגמרי הפריפריה החרדית, מי שזה, אחלה, תעצרו את כולם, עריקים, מן הראש כן, אבל זה לא, זה אבי, לא האירוע.
אבי חזר, וצריכים רק להגיד גם את זה, אתם רואים הרי את כל מס, את כל המחאות, מי המחאות, ההפגנות, יום ולילה מול כלא 10. כן. שם חדש עכשיו, נווה צדק, אתה יודע, שם, זה שם ציורי. כלא 10, וסגיר חסימות הכבישים, והפגנות, ובאמת, כל הסיפור הזה זה על 9 עריקים חרדים שגם כן לא נעצרו בישיבות בבני ברק או בבתים בביתר עילית או במודיעין, אקראי, אקראי, לא אקראי, בתל אביב, במקומות, בערים מעורבות, נעצרו הרבה עריקים, גם חרדים, ותראה מה הם עושים. ולכן תגיד לי, אני שואל אותך באמת, אני מאלה שחושבים שהצבא מפחד להתעסק איתם, מפחד להתעסק, הוא לא יעצור אותם, אני, הלוואי שכן, אבל אני לא מעריך שיעצור אותם בנתב"ג, ולא יעצור אותם בתוך ישיבות, ובכלל לא יעשה מבצעים מעצרים פר אקסלנס לחרדים.
אני לא חושב, כי אני חושב שהצבא בסוף עובד על פי החוק, וראינו שהרמטכ"ל פה לא מעסס לפעול על פי חוק בדיוק ככתובו וכלשונו, ואני מניח שזה גם מה שיקרה. עכשיו, בסוף יש את ה... בסוף יש מפגש בין עריק לבין אישיות גורם של רשות החוק, מה שנקרא משרד הפנים, כשהם יצטרכו לצאת מן הארץ, ופה יצטרכו הצבא להחליט אם הם עוצרים או לא עוצרים, ואני חושב שצבא יעצור את האנשים האלה.
אבל למה זה לא עד היום?
לא, אבל טכנית זה קורה ככה, הצבא לא צריך לשים הרי נציגים משלו בנתב"ג, זה רשות האוכלוסין, בא בן אדם, קופץ במחשב, אתה עריק, ואז עוצרים אותו, נכון? הצבא לא צריך לשים גייסות גדודים שלמים בשדה תעופה.
לא, אבל הם צריכים להעביר אותו, הם צריכים להעביר אותו לאנשי הצבא.
נכון. למה זה, אתה יודע מה, אם זה כזה קל לאבי, למה זה לא קורה עד עכשיו?
זה קורה.
איך קורה? איך קורה? איך קורה שמתוך עשרות אלפי חרדים עריקים נעצרו רק 9? איך זה קורה?
זה לא נעצרו רק 9, נעצרו הרבה יותר. אבל ונצאו הרבה יותר, וזה גם בנתב"ג.
לא, כי המספרים הרשמיים מדברים על 9 חרדים, זה כל הסיפור.
רוב העצורים הם דווקא מאזור נתב"ג, ממתחם המעברים בנתב"ג, זה שם המסה הגדולה שצהל יוצר, וצהל שם הולך להגביר את זה, כנראה בגלל אומן, זה יגרום לו למסה קריטית שתהיה, תגיע במאות של ה...
ואבי, רק נעדכן בעניין הזה, אפרופו מה מעניינת ראשי המדינה, אתה יודע, נוכח כניסה אפשרית לעיר עזה ומחנות המרכז, אז אריה דרי פנה בעניין בדחיפות נתניהו, שכבר קיים דיון מה יהיה עם זה, כי הרי הם יודעים שאם באמת יהיה מעצר אמיתי של עשרות, אני יודע מה, מאות עריקים, זה מפוצץ ממשלה, ודרי פנה גם לשר הביטחון ישראל קאט, ודרש עברות ותשובות ומה עושים, כי הרי אי אפשר יהיה למנוע מאותם חרדים לנסוע לאומן, ולא קרה, בינתיים עוד אין פתרון במרכאות לסוגיה.
אז זה מה שאמרתי, זה מה שיותר מפריע. רגע את נתניהו מאשר העניין. עכשיו לגבי הסיפור של עזה, אז קודם כל הצווים, כמו שאמרתי, חולקו 60 אלף למגויסים חדשים ועוד סדר גודל של 70 אלף למי שכבר נמצא בשירות. הצווים אמורים להתחיל מהשני לספטמבר למי שמתגייס חדש, והעניין הוא שבצהל אומרים שכרגע המהלך הוא מהלך של שלבים. השלב הראשון זה גיוס ארגון הכוחות, ייקח כמה ימים, לאחר מכן התחלת הקטר הנוסף, עכשיו כרגע יש קטר של גם צפון הרצועה וגם בדרומה, אנחנו מדברים על נקודה 166 שפועלת בג'באליה, ואנחנו מדברים על נקודה 99 שפועלת בסברה ובזייתון. השלב הבא זה עידוק הקטר והוצאת האוכלוסייה מתוך העיר עזה, אנחנו מדברים על סדר גודל שכמעט מיליון איש, בצהל מערכים שכחצי מיליון ייצאו בשלבים הראשונים, וחצי הגרעין הקשה יישאר בתוך העיר עזה ולא ירצה לצאת. צהל כרגע מכין את השטח כדי לקלוט את האוכלוסייה בדרום הרצועה. הערכה היא שלקראת תחילת אוקטובר, אפילו קצת אחרי תחילת אוקטובר, תתחיל בעצם הפעילות העצימה, וזה אם תסתכלו בלוח השנה מסתדר בלוחות הזמנים הפוליטיים של הממשלה, שזה בעצם חידוש מושב החורף של הכנסת, שלשם בעצם אנחנו מתכנסים. מה יקרה באמצע, אם אנחנו נראה הסכם שחרור חטופים, בצבא לא מעריכים שזה יקרה, מעריכים שנתניהו נחוש ללכת ללחימה עד הסוף בעזה, בוא נראה לאן זה מגיע.
אבי אשכנזי, כתב זעי מעריב, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה.
ובוקר טוב לחגי אנגרסט, אביו של החייל החטוף מתן אנגרסט.
שלום.
שלום לך. והנשיא טראמפ, כמו שציינו, מדבר בין שישי לשבת על כך ש 20, פחות מ-20 חטופים נותרו בחיים. מה אתה אומר על זה? מה אמרו לכם? מה אמרו לכם בגל הירש, אולי אחרים על הדברים האלה של הנשיא טראמפ?
קודם כל אני רוצה להגיד שעצוב מאוד שהמידעים מגיעים אלינו מהצד האמריקאי ולא ישירות
ולא בפעם הראשונה.
ולא בפעם הראשונה, וזה אומר שהם לא מתפקדים. יצא הודעת נגד של גל הירש.
זהו, השאלה חגי אם זה בוודאות מידעים, או שזה טראמפ, אנחנו יודעים, הוא איש לא 100% מעל הפרטים.
סליחה, אבל נשיא ארצות הברית, אם יש מישהו שנגיש לחומר מודיעיני, זה נשיא ארצות הברית. זה שהוא מדבר ככה, זה באמת זה, אבל מה תעשה לו? זה נשיא ארצות הברית, הוא אומר מה שהוא רוצה.
אני מאמין שאם הנשיא טראמפ צייץ, זה על פי מידעים מודיעינים, אנחנו קיבלנו הודעת נגד מאמינלת שהם לא יודעים על דבר כזה, אבל אני צערי נוטה להאמין לנשיא טראמפ, שיש מידעים שעדיין לא פרסמו לנו.
כלומר?
כלומר, כנראה שזה נכון, לצערי.
אז איך, מה? אז אתה רוצה להגיד לי שגל הירש, אתמול בתגובה, כמו שאתה קורא, בתגובה לדברים שנשיא ארצות הברית, מה, שיקר? לא אמר לכם את האמת?
אני לא יודע. אני ממש לא יודע. אתם יכולים לפנות אליו ולקבל תגובה. לנו הוא אמר שאין שינוי לגבי ה-20.
תגיד לי, אם אני זוכר בפעם הקודמת גם כן, הנשיא טראמפ לתדמת כולנו הודיע, כשחשבנו שיש 24 חטופים חיים, הוא דיבר על משהו כמו 21, נכון? וגם כן הייתה תגובה שמנגד, אנחנו לא יודעים על שינוי, המספרים הם אותם מספרים, ואז הסתבר שהנשיא טראמפ, מה לעשות, צודק.
לא, מה שאבי אשכנזי אמר לנו לפני כמה דקות, גם מטעם הצבא, שזה המספר יכול להגיע עד 22 חיים, הלוואי.
מה אתה יודע על זה? חגי?
אני יודע שאנחנו מקווים ומצפים לקבל כמה שיותר חיים. על זה אנחנו נתלים, על התקווה הזאת, ועד שלא מודיעים לאחת המשפחות אחרת, אז יש לנו תקווה שכל ה-22 יגיעו חזרה לארץ חיים לשיקום.
ואתמול אמו של מתן, ענת אנגרסט, אמרה בכיכר, ואני מצטט, כך אמרה אמו של מתן, יש מי שמנסה להטיש אותנו, המשפחות והנושאים בעול המלחמה, זה לא יקרה, סיימנו לשתוק, לא תהיה מלחמת התשה נגד עם ישראל, זה הזמן להחריף, יום ראשון האחרון היה התחלה, בשלישי ישראל מתייצבת ליום סי, שהוא רמז לבאות, האם אתם איתנו? אז אני מדבר על ההפגנות והשבתות שאתם מתכננים, בוא תספר לנו מה הולך להיות.
בגדול, אני לא אחשוף את כל הפרטים, אבל בגדול מהיום זה יתחיל להתגלגל, השיא יגיע ליום שלישי ולא יפסיק. יום שלישי. זה לא שזה ייגמר ביום שלישי. הראינו לכל הארגונים, לכל האנשים הטובים, ל-80% של עם ישראל שהצביעו ברגליים ורוצים לראות את החטופים משתחררים, לצאת החוצה ולהצביע ברגליים, הנשיא טראמפ, הממשל האמריקאי, כולם רואים את זה, כולם רואים ותומכים, וזה חשוב לנו מאוד. אנחנו, המטרה שלנו היא אחת ויחידה. אין לנו מאבק פוליטי, אנחנו רוצים להחזיר את ה-50 חטופים חזרה לארץ ולחזור לחיים הפרטיים שלנו. אנחנו לא אנשי תקשורת, אנחנו לא נהיה. אנחנו רוצים לחזור לשגרה, כמו שכל אחד מעם ישראל ילך לחגוג את ראש השנה, אנחנו רוצים גם להיעלם. לקבל את הילד שלנו חזרה, להמשיך לעשות מעשים טובים מאחורי הקלעים שלא ידעו עלינו, שלא ידעו עליהם, ולהיעלם. אז אני קורא לכל האזרחים הטובים, ויש כאלה המון שהכרנו מהשביעי לאוקטובר, לכולם להתייצב ביום שלישי, לצאת החוצה, ולצעוק פדיון שבועים והחזרת החטופים. זה מה שאנחנו צועקים.
ומה אתה אומר על הטענה שנשמעה ביום ההשבתה הקודם, בראשון שעבר? גם על ידי נתניהו, שרים בכירים, אני כבר לא רוצה לצטט את מה שאמר חנוך מלביצקי, אבל שרים, ח"כים, הקואליציה, מהליכוד, שהפגנה כזאת, שביתה כזאת, כל הדברים האלה מחזקים ומקשיחים את לב חמאס.
אז אני אומר לאנשים האלה, אני מודה להם מאוד, זאת הקבלה שלנו שזה מצליח, והמאבק יעלה ויחריף, ואני קורא לכל עם ישראל, והם יראו אותנו ברחובות, אלא אם כן, הם יעשו את העבודה שלהם, העבודה שלהם זה לעבוד על זה שהחטופים יחזרו לארץ. לא לטרפד עסקאות 22 חודשים. לדחוף לזה שהמנהיג שלהם, שראש הממשלה, ירצה להחזיר אותם, וזה הדבר היחיד שיחזיר את החטופים. ברגע שראש הממשלה ירצה, החטופים יחזרו, שכולם יבינו.
ומה אתה אומר?
שהם ידחפו, שידחפו את ראש הממשלה לחתום על עסקה כוללת להפסיק את המלחמה, עסקה כוללת שהחטוף האחרון, שהחטוף האחרון, עד שהחטוף האחרון לא יחזור לארץ, אנחנו לא ניסוג.
ולרקע הדברים שאתה אומר, אנחנו שומעים שהצבא מתארגן לכניסה נוספת העיר עזה, מחנות המרכז, מה אתה אומר על זה?
אם היה לך ילד במנהרה בעיר עזה, מה אתה היית אומר?
עושה מה שאתה עושה ויותר מזה.
בדיוק, אז זה מה שאני הולך לעשות, ואתם הולכים להרגיש את זה ברחובות. יש לי ילד שנמצא שם, יש לי ילד שבסכנת חיים, ואני דורש מהרמטכ"ל, ואמרתי את זה כבר, לא להתקרב למתן. לא להתקרב למתן, אנחנו היינו בהסקאות ביום שישי. היינו בחלק מההסקאות של ששת הנרצחים של שנה שעברה. אנחנו לא צריכים את זה.
סוף אוגוסט 2024, כן.
סוף אוגוסט. היינו אצל גיבור ישראל, אורי דנינו, משפחת דנינו.
משפחה מופעה.
מזמין את כולם.
משפחה מופעה.
להגיע לחלקה 18 א', לבקר שם את גיבורי ישראל, להצדיע להם. יש שם יותר מידה, אנחנו רוצים להפסיק את הטירוף הזה, להחזיר את כולם הביתה, וזה אפשרי. הבן שלי יצא להגן על המדינה, הציל המון חיים, הוא לא יצא לקרב על כיסאות בממשלה. חד משמעית.
תגיד לי, חגי, מתי שמעתם, קיבלתם עוד חיים אחרון ממתן?
הסרטון שפורסם לפני 4.5 חודשים.
כן, זה האחרון?
זה האחרון שלנו, כן.
זה האחרון, מעבר לזה לא קיבלתם שום דבר? שום מידע?
לא.
שום איזה פרט מודיעיני, כלום על...
לא
מסכור.
משהו שאני יכול לפרט בתקשורת, לא, עדיין.
כן. אז אתה אומר שמיום שלישי אנחנו כולנו נרגיש את המחאה שתלך ותתגבר.
כן, אבל לא קיבלנו, אבל מצד שני רוצה להדגיש שמתן בחיים. קחו בחשבון, מתן בחיים, והצבא נלחם עליו, ואנחנו מבקים את הפצועים, וכולם אומרים לנו, אנחנו נלחמים, עם תמונות של מתן והחטופים, האחים שלנו באפודים. כל החיילים שם, הגיבורים האלה, נלחמים באפודים. ואנחנו לא רוצים שעוד חיילים ייכנסו לשם, יסכנו את עצמם, ויסכנו את הבן שלי שעומדים מעליו.
חגי אנגרסט, אביו של החייל החטוף, מתן אנגרסט, אני קודם כל חיבוק גדול, ואנחנו באמת מאחלים בשם כולנו, שזה הסיוט האדיר הזה שאתם חווים, כבר כל כך הרבה זמן הסתיים, ומתן יחזור הביתה, אלוואי, אלוואי, אלוואי.
תודה רבה, ואמן שבשיחה הבאה שאני עולה, אני מזמין את כולכם לבוא לחגוג,
אלוואי.
פה בקריית ביאליק.
אלוואי, אלוואי. תודה רבה.
תודה רבה לכולם.
ואנחנו אומרים...
רגע, תקשיב שנייה, סרי, רק במילה, כן? דווקא הסיפור הזה של מתן אנגרסט הוא חייל, אותי זה ישר מקפיץ הסיפור הזה של שבוע שעבר. 20 לוחמי חמאס, מחבלים, טרוריסטים, מתארגנים בשתי קבוצות, אחת כיתת הרתק, אחת זה הקבוצה התוקפת, ויש שם תעלונקה מראש, הם אף פעם לא באים עם אלונקות, הם באים כדי לחטוף. תחשוב על זה רגע ככה, כן? מה היה קורה אם היו מצליחים? היינו עכשיו עם עוד חייל, שניים או שלושה חטופים חדשים נוספים, כאילו תרימו את הראש קצת מעל כאן ועכשיו הנוראי, הקטסטרופלי, המצמרר ושובר הלב, לראות לאן אנחנו הולכים. אם אתה ממשיך למפלצת הזאת, להנשים אותה, ממשיך לתת לה לחיות,
אני אחזור ויגיד,
אנה אנו באים? מה יהיה שונה?
ואני אחזור ואני אגיד, שאם עכשיו היו כוחות צהל חלילה, בעיירה דמור, או סביב בירות, או באזור צידון, או אין אלחילווה, או אני לא יודע מה, בלבנון, אני יכול להניח שהיו חס וחלילה הרוגים, והיו תוקפים את החיילים, והיו יכולת שחוטפים גם, או מנסים לחטוף, אין לזה סוף, אין לזה סוף, אלא אם כן תבוא ותגיד לי, עד אחרון המחבלים, עד אחרון החמאסניקים בצועת עזה, עד שלא נחסל אותו, גם אם זה ייקח 58 שנים,
עד שתיצור מאזן הרתעה שהוא לפחות כמו יהודה ושומרון, אם לא יותר מזה.
אני חושב שיש מאזן הרתעה, אבל בוא נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת איתן גינזבורג, מפלגת כחול לבן.
שלום ברק, שלום לך, שלום מאזינים.
תגיד לי שאלת השאלות, מה בני גנץ רצה אתמול?
בני גנץ רצה להציג אלטרנטיבה לסיטואציה הסטגנטית שאנחנו נמצאים בה. אנחנו בסוף נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו 50 אחים ואחות בתוך המנהרות בעזה, שאי אפשר להביא אותם, מכל מיני סיבות, בעיקר סיבות פוליטיות. אנחנו רוצים להציב אלטרנטיבה אחרת, משהו מעשי, כדי שנתניהו לא יגיד שהוא לא מביא חטופים כי יש לו אילוצים פוליטיים מדי קיצוניים בממשלה שלו, אלא בוא להגיד, הנה, אנחנו פתרון. אנחנו נבוא, ראשי האופוזיציה, בני גנץ, ליברמן, לפיד, ניכנס לממשלה, נשים את הקיצוניים בצד, וככה נוכל להביא להחזרת החטופים, לסיום המלחמה, להעברת חוק גיוס וקביעת מועד בחירות מוסכם באביב. שזה גם ככה, אתה יודע, עוד כמה חודשים. אני חושב שהיום אנחנו צריכים לעשות שינוי מצב ממה שקורה, כי עד עכשיו לא...
חבר הכנסת גינזבורג, זה מהמם, זה כאילו, חוץ מדובוני אכפת לי שנגנו בכינורות מעל הראש של כולנו, יש פה הכל, זה מדהים, אבל אין בזה היגיון פוליטי. זה מהמם.
לא, אבל עזוב היגיון פוליטי. אתמול התגובה הראשונה של מקורבי נתניהו היה, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה בכלל. הוא לא רוצה אתכם. הוא לא רוצה אתכם, הוא לא צריך אתכם. על מה אתם מדברים? אתם מנהלים מסע ומתן עם עצמכם?
אתה הרגע דיברת עם משפחה שחטוף,
נכון.
ואמרת שהיית עושה הכל ומעבר.
נכון.
עד עכשיו, כשאנחנו מבקשים לעשות את כל מה שרק אפשר, כי מה שניסינו עד עכשיו לא הצליח להביא את 50 החטופים האחרונים, אתם מתחילים לדבר איתי על פוליטיקה.
איתן, לא הספיק לכם, לא הספיק לכם מה היה בפעם האחרונה, שהוא לא ספר אתכם, ונאלצתם לעזוב, כי הוא לא ראה אתכם ממטר, כי הוא העדיף את בן גביר וסמוטריץ', לא הספיק לכם, ולא הספיק לכם הפעם הקודמת שהוא עקס אתכם בעניין הרוטציה. אני לא מבין, מה אתם עוד צריכים כדי לדעת שאין עם מי לדבר, נו מה לעשות, אין עם מי לדבר.
מה לא ברור לך? שאנחנו לא עושים את זה בשביל אצל נתניהו, אנחנו עושים את זה למרות נתניהו. גם כשנכנסנו, כשהיינו גבוה מאוד בסקרים בשבעה באוקטובר, לכאורה לא היינו צריכים לכנס, כי היינו גבוה בסקרים. אנחנו לא עושים שיקולי סקרים, אנחנו עושים שיקולים מה נכון למדינה. בשבעה באוקטובר, שהיינו פה על סף תחושה של סיום קיומי ואסון קיומי למדינה, נכנסנו כזה הדבר הנכון לעשות, וכולם, כולם התמכו בזה, כולל אלה שבאופוזיציה מבקרים אותנו, מה עשיתם, למה נכנסתם, איך הצלתם, הם הצביעו בכנסת בעד הכניסה שלנו לממשלה.
טוב, אני רוצה...
והיום אנחנו מציעים אלטרנטיבה, כי כרגע, תראה, אתה יודע, מציעים לשחרר את כל האסירים מבתי הכלא, את כל המחבלים, לעשות כל מה שאפשר, אבל שבט נתניהו לא. אדוני, אם רוצים להחזיר את החטופים, צריכים לעשות הכל.
אבל הוא לא רוצה אתכם.
גם אם עושים...
אבל הוא לא רוצה אתכם. אתה יכול לדבר עם עצמך, אתה לנהל מסע ומתן עם חילי טרופר, וחילי טרופר ינהל איתך ועם גז, הוא לא רוצה אתכם. אבל אני רוצה להקריא לך מה אמר הבוקר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן על מסיבת העיתונאים, על ההצעה של בני גנץ, הוא הרי פנה אל ליברמן ואמר לו בוא נצטרף. אז אומר ככה ליברמן, מופע מעורר רחמים, ראיתי שם אדם עייף, מפוחד, מבוהל, שמתחנן על נפשו ותופס טרמפ על הנושאים הכי רגישים, בליכוד לא מתייחסים אליו. תגובתך?
אני מציע... לא להתייחס לדברים כאלו, אתה יודע, זה בעיקר מבש...
לא להתייחס, הוא פנה לליברמן, אמר לו, הצלחתי לפרוס אותו בטלפון, מה זה לא להתייחס? גנץ פנה לליברמן, לא אני פניתי. גנץ פנה לליברמן והרי תגובתו.
אתה צודק, אני דיברתי על התגובה ולא על הפנייה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, מה מציעים? אנחנו מציעים פה אלטרנטיבה, אנחנו מציעים פתרון שאביא חטופים, לא להיות כל הזמן ביציע ולהיות המבקר. אנחנו מנהיגים פוליטיים, אנחנו צריכים לתת פתרונות פוליטיים, ואנחנו במגרש הפוליטי לא יכולים רק להיות בהפגנות ברחובות. זה חשוב, אנחנו נמצאים שם, היינו ביום ראשון שעבר, אנחנו נמצאים בכיכרות בכל יום שבת, נמצאים עם משפחות עם הציבור, אבל אנחנו כשחקנים צריכים להביא פתרונות ולא להיות מבקרים רק באופוזיציה.
אבל אנחנו לא מתייחס אליכם, גם למי שפנית נתניהו לא הבינו מה אתם רוצים, גם הפרטנר שקראתם לו ליברמן מגיב בבוז שאין גדול ממנו, גם אתמול לפיד בפגושת העיתונות לא מבין מה, 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 מה גנץ רוצה. אז מי,
אני,
מי
הפרטנרים
שלכם למהלך הזה?
אני אנסה שנייה לדייק את זה ברק. חבר הכנסת גינזבורג, שמה, בסוף אתה, כאילו, זה נראה שאתה עושה קמפיין על הקהל שלך. ברור, הקהל שלך רוצה גיוס חרדים, אחלה. הקהל שלך רוצה החזרת החטופים, גם מעולה. אבל לא הבאת פה שום טוויסט שכאילו אמור לפתות את הצד השני פוליטית. תגיד לנתניהו, כן, לפחות אין, ניתן לך בוודאות, קארט בלנש, איזה תעודת ביטוח חיים עד נובמבר, אוקטובר 26, סבבה, אז יהיה על מה לדבר. אבל כאן אתה אומר, גם בחירות מוקדמות שנתניהו לא רוצה, גם החזרת החטופים במחיר ש... הציבור הימני בישראל מבין את ההשלכות המאוד מאוד כבדות שלו, נתניהו לא רוצה את זה. גם גיוס חרדים שכל הציבור הציוני רוצה, אבל השותפים שלו הטבעיים לצערנו זה החרדים. אין פה כאילו שום איזה התחכמות, זה פשוט ללכת על התרגיל הכי מובן מאליו, הכי טריוויאלי. לא, כאילו זה אומר שלא יצאתם מעצמכם לכלום. עשיתם את מה ש...
אני לא מסכים איתך.
למה לא?
מכיוון שזה בדיוק מה שאומרים עלינו, אנחנו לא נכנס, לא נכנסים וכו' וכו', וכל השיח הוא שנתניהו, בדיוק כמו שאמרת, לא עושה את כל המהלכים בגלל שיקולים פוליטיים. יש רגעים בחיי השלומה שצריך לשים שיקולים פוליטיים בצד. בסדר? להחזיר חטופים זה לא פוליטיקה.
אבל אתה אומר דבר.
רק שנייה, להגיד עכשיו, בוא נחכה לבחירות כשיהיו ונחליף את נתניהו, אנחנו רוצים להחליף את נתניהו. אבל החטופים אין זמן לחכות לבחירות.
חבר הכנסת גינזבורג, מה שאתה אומר כל... חבר הכנסת גינזבורג, בוא. מה שאתה אומר כל ילד במדינת ישראל, לחטופים אין זמן, כולם יודעים, אתה לא גילית את אמריקה.
אבל לא מוכרים שם
צריכים לגייס, רגע, צריכים לגייס חרדים, אתה אומר. אבל בוא ניתך, פה, אתמול גנץ קרא בהתרגשות, צריכים לגייס חרדים לצבא. וואו, באמת, מה אתה אומר? אז ככה, בוא ככה סתם סקירה קטנה. את שר הביטחון בממשלת נתניהו פיתרו כי הוא רצה גיוס חרדים, ולא היה מוכן לכל מיני פויל שטיקים סביב וחוק הגיוס. את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אלשן הדיחו בגלל הסיבה הזאת. על מי אתה מדבר? בוא, מה, צריכים אותך שתגיד צריכים חרדים? אוקיי, צריכים חרדים, צריך להחזיר את החטופים. יש כאן ראש ממשלה, עושה דברים אחרים לגמרי. מה אתה יכול לעשות?
ברק, מה אתה מצפה שאנחנו נעשה?
אני אגיד לך מה, אני לא
אגיד לך מה אתה מצפה, אתה אופוזיציה, אני אגיד לך, שאלת, אני אגיד לך מה אני מצפה, רגע, אני אגיד לך, אתה רוצה להיות אופוזיציה?
אני אשלים את השאלה שלי,
תקשיב, רגע, שאלת, אני אענה לך תשובה.
אני שאלתי שאלה ואני אמשיך שאלה. אתה רוצה שאנחנו נמשיך לעמוד ביציע ולצקצק? אתה רוצה שאנחנו...
לא, אתה עסקה שהיא רלוונטית.
הנה, אני אגיד לך מה דעתי.
כל דרך,
אני אגיד לך מה אני מצפה.
כל דרך כדי להגיע, אוקיי. להביא את מה שיצא.
זה לא תלוי בך, בגלל זה הגעתם...
אנחנו מנסים, אנחנו בגלל... עוד מנסים.
אז הנה, אני נותן לך עכשיו עצה, אני אומר לך את דעתי, בגלל זה, אתה יודע... יש בישראל שני מחנות, ויש קרב גדול, מחנה נתניהו והמחנה של מולו, ואתם אופוזיציה, ואני חושב שהעובדה שאתם לא אופוזיציה במתכונת האגרסיבית שצריכה להיות, גרמה לזה שבסקר אחרון שפורסם במעריב ביום שישי האחרון, אתם יורדים ל-1.9%, זה רחוק מאוד מאחוז החסימה, ולכן כשאתה רוצה להיות גם וגם, מצד אחד זה ומצד אחד זה, להיות בסדר עם כולם, אלק מאחד בתקופה כזאת, אז כולם בורחים ממך, אתה יוצא גרוע, גם עם אלה, זה אני אומר לך לצערי, כי בני גנץ הוא איש נהדר, עם לב במקום הנכון, פטריוט ישראלי, אבל המדיניות הזאת הביאה אתכם לשפל פוליטי, 1.9% בסקר האחרון.
מאוד מפתיע אותי, מה שאתה אומר, מבחינה פוליטית, זה לא מתחבר למציאות. כי כשאנחנו, כשהייתה בתקופת המהפכה המשטרית, כשאנחנו דיברנו על הסכמות, על משהו בהסכמה, שבני גנץ היה הראשון שאמר, בוא נעשה רפורמה מוסכמת על כולם שמאחד, בוא נלך לבית הנשיא, היינו ראשים שאמרת את הדברים האלה, עלינו בסקרים. בסדר? אז כשנכנסנו לממשלה, עם נתניהו עלינו מסכים עוד יותר, ולכן אנחנו מאמינים בקו, לא שלינו אידיאולוגיה, לא שלינו התנהגות, המשכנו במה שאנחנו מאמינים בו, תמיד לדבר
על הסכמות
החבות.
דבר אחד, זה כמו שאני אבוא איתך למסע ומתן ואני אומר לך, תקשיב, אני עושה מסע ומתן, בזה אני אקבל גם וילה, גם וולבו, וגם מסכורת חודשית לכל החיים. זה מה שאמרת, אתה כאילו לא באת ולא התפשרת על כלום. תגיד, אני מוכן לוותר על עסקת חטופים בתמורה לגיוס חרדים. תגיד, אני מוכן לוותר על גיוס חרדים בתמורה לעסקת חטופים. כאילו, המסע ומתן, אני לא מבין מה בעצם, איפה הבשורה פה. אמרת, אני, בני גנץ, הטריח את כל כלי התקשורת בישראל, כדי שלבוא ולשמוע שהוא מוכן לקבל את כל מה שהוא רוצה. וואו.
אנחנו מביאים פתרון ישים והגיוני, לא פוליטי אולי במובן הזה של כן ביבי לא ביבי, אלא פתרון גם לנתניהו וגם לכל עם ישראל כדי להחזיר את החטופים. לא יותר מדי תחכום, לא יותר מדי כל מיני תרגילים פוליטיים, פשוט להביא את החטופים, זה מה שעם ישראל צריך, אחרי התקופה הזאת.
הלוואי שזה היה פשוט, תגיד לי, הלוואי שזה היה כך פשוט, אבל נתניהו...
שפעלנו בדיוק כמו שברק
רוצה, הורות הממשל...
שהיינו בכיכרות, וצעקנו מהיציאה, זה לא עבד, עדיין יש 50 חטופים, אנחנו מנסים לצאת מהקונבנציה...
גינזבורג, יש עוד כמה חודשים בחירות, זה תלוי בנתניהו, העסקאות האלה...
אתה יודע מה?
רגע, גינזבורג, אתה משכנע אותי? אתה משכנע את אבא של מלך?
ולכן אנחנו רוצים לעשות משהו עכשיו.
אוקיי, בסדר, אז אמרת, ואם אמרת, אז באמת נתניהו ישמע שצריך להחזיר את החטופים, הוא יגיד, וואו, בני גנץ אמר צריך להחזיר את החטופים, כי אין זמן, אז הוא ירוץ לעסקה, נו באמת, מה, ככה זה עובד?
אנחנו מנסים לעשות כל מה שיש בכוחנו הפוליטי, וישמע
את בני גנץ שאתה אומר צריך לגייס חרדים, אז הוא ירוץ לגייס חרדים, כי בני גנץ אמר, ככה זה עובד נראה לך?
ברק, אנחנו נעשה שימוש בכל מה שאנחנו יכולים מבחינה פוליטית כדי להגיע לתוצאה המיוחדת של החזרת החטופים. ואם אנחנו נצטרך בשביל זה להזמין את החברים באופוזיציה ושנייה רגע לסטות מהקו של כן ביבי לא ביבי ולהגיד נכנסים עכשיו כי צריכים להחזיר חטופים, אנחנו נעשה את זה. גם במחיר פוליטי קשה.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, תודה רבה, מפלגת כחול לבן, תודה רבה רבה שהיית איתנו. אנחנו סיימנו את השעה, אלך נחמד?
היה חמוד, כן.
אחלה. יוצאים להפסקת פרסומות, מבזק השעה 10, וחוזרים בענק אחרי השעה 10. בוקר טוב, עמיחה יטלי, אבל חזרנו לשעה השנייה, ואני רוצה לספר לכם משהו על יטלי. יטלי, הוא לא חובש כיפה, אבל הוא בוגר ישיבת כפר רואה, זו ישיבה מאוד 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 נחשבת בציבור הדתי-לאומי, והוא אחרי זה הלך והמשיך
בעצמונה, בגוש קטיף, ייבנה ויקונן במהרה בימינו.
זאת אומרת, יש כאן עסק עם באמת איש ימין אמיתי. באמת, אני אומר את זה בלי ציניות, הלוואי כולם כאלה. איש ימין, אידיאולוג, צריך לתקוף את נתניהו תוקפים, באמת עם תפיסה ודרך, ולא מה שנתניהו אומר, וזה בדיוק
ההבדל. שם האמת מתיישרת.
כן, אבל... בדיוק, וזה ההבדל, לא, לא, לא אבל.
בלי אבל.
בלי אבל, אין אבל. וזה באמת ההבדל בין אנשי המין אמיתיים כמו התעלי, לבין כאלה שנתניהו יגיד היום להחזיר את ירושלים, אז הם יסבירו למה צריך להגיד את ירושלים. נתניהו יגיד שצריך, ירצה לשבת עם מנסור אבס, כי הוא חייב להקים ממשלה, אז יסבירו שמנסור אבס הוא, הוא לא הבעיה, הוא פתרון, ואם הוא יגיד להחזיר... בוא, זה ההבדל בין אחד כמו התעלי, שמתייחס דברים עניינית, ואני אומר את זה באמת בפרגון.
וואו, ואני רוצה... שווה לקום מוקדם היום.
שווה לקום מוקדם, אתה יודע... אני יודע להעריך...
סחורה טובה.
סחורה טובה ואידיאולוגיה...
ואיך אתה מסביר מאידך, אתה יודע מה? בוא ננצל...
לא, לא, אבל אני רוצה ללכת לך על משהו אחר.
לא, אני אומר, איך אתה מסביר את הביביזם? הרי מה המטרה שם? כאילו, תמיד...
תספר לי, אתה מופיע בפטריוטים, אתה רואה את הביביזם, אתה נוגע בו פעמיים בשבוע, אתה רואה אותו במלוא...
אני שם כדי לאתגר את הביביזם, ואגב, הבוז אליי זה שמכנים אותי, אני שם הימין הערכי.
הימין הערכי.
ככה מדברים אליי בבוז.
כן, כן. הם הרי מישהו...
כי אני הימין הלא ביביסטי, אבל...
בסוף, בוא, אני אומר לכם, אתה יודע, תמיד... נתניהו מהבחינה הזאת, הוא, אתה יודע, גאון שיווקי. נתניהו הצליח, כל מי שקורא עליו תיגר, או כל מי שמתנגד לו, או כל מי שמבקר אותו, או כל מי שטוען שהמעשים שלו הם לא ימין אמיתי, לחתום. עלק להחתים, לצבוע אותו בצבע של שמאל. הוא שמאל, הוא רק דנה מה יפיתה, הוא רוצה להתחנף לשמאל, הוא... ואתה יודע, זה בדיוק העניין, כי בסוף יש לו באמת קבוצה גדולה, אני טוען שזה סביבות ה-15, לא יותר מנדטים, הארדקור שלו, שהם תומכי נתניהו, לא
משנה מהם. זה הביביסטים, אתה אומר.
הביביסטים, הגרעין הקשה, אתה יודע, בסקר האחרון של מעריב הוא היה 21, אני חושב ש-15 מתוכם, לא מעניין אתם ליכוד, לא מעניין אתם כלום, זה מה נתניהו רוצה, זה מה שיהיה. והוא הצליח גם אנשים כמוך, גם אנשי ימין יותר מובהקים ממך, להפוך ל... אלכס ימין ערכי בזלזול ובציניות. אתם אלה שהפלתם את הממשלות בעבר, אתם מתחנפים לשמאל, אתם מתחנפים לערוצי הטלוויזיה, אתם, עכשיו, אתה יודע, כי זה כשאין תשובות ואין מה להגיד, אז אלה הכינויים ואלה הלכלוכים ואלה השמצות.
יפה, קיבלתי את זה, אני לוקח את זה ממך, שמע, אני צריך לומר לך שכן, כן בישיבתי החוזרת ונשנית בפטריוטים, אתה מעניין לראות גם את המגוון ביניהם, זאת אומרת, זה לא ביביזם על מלא בזה, יש שם את יותם זמרי לצורך העניין, אתה לוחץ אותו לפינה בנושא גיוס חרדים, או בנושא זה שנתניהו מתמאמה ומושך את המלחמה, והוא מסוגל להוציא ביקורת על נתניהו.
וואו, באמת,
לא, מה שלאינו לא קורה.
המסעית של הצלשים כאן בחוץ, אני אשלח אותם לבית שלו.
לא.
עכשיו, אתה יודע, דיברת על גיוס חרדים, זה בדיוק העניין. עכשיו, אתה בסוף גדלת בבית הגידול המפואר של הציונות הדתית, שבאמת נגיד את זה בפעם ה-9866, במלחמה הזאת היא חוד החנית, במלחמה הזאת הם התגייסו באחוזים הרבה יותר ממספרם באוכלוסייה, נהרגו לכאבנו הגדול יותר ממספרם באוכלוסייה, מהאחוז שלהם באוכלוסייה, נפצעו כנל, והמלחמה הזאת יצרה קרע שאני לא יודע אם אפשר יהיה לאחות אותו בין הציבור הדתי-לאומי, שכאמור השקיע ונתן, לבין הציבור החרדי. ואם אתה שומע ביקורת קשה, וזה הרי באותו בייס שנתניהו רואה בו מקשה אחת, אם אתה רואה כעס אדיר, אמיתי, נגד העובדה שחרדים לא מתגייסים, זה בציבור שלך.
נכון, כן, ואני אגיד לך, אני בא משבת משפחתית, בדיוק אתמול הייתי, ההורים שלי וכל צאצאים, אגב, משהו על הציונות הדתית, ההורים שלי זוג בני 86, יוצא בני עקיבא, שם מכירו
אגב,
שם.
אגב, גם אבא שלי בוגר ישיבת כפר רואה, גם כן בן 86.
וואלה. בקיצור, כמה נראה לך צאצאים, הזוג הזה, בני 86, אתמול כינסו את כל הצאצאים שלהם ביחד, כמה אתה חושב שאנחנו מגיעים, זאת אומרת, זה הילדים שלהם, הנכדים, הנינים, והבני זוג של הנכדים, אני אחסוך, מדובר מעל 120 איש, כן, התכנסנו באחסניית נוער בתל חי, עשינו שם את הסוף שבוע, קודם כל אתה רואה את הכמות, דמוגרפיה פה מדבר,
וכולם נשארו עם כיפות סרוגות,
כן, כולם באדפטציות כאלה ואחרות, יש קצת יותר וקצת פחות, אבל המסה הגדולה העיקרית, כן, כמובן שמשרתי מילואים מבין הילדים של ההורים שלי, הנכדים, החתנים של הנכדות וכולי, זה מדובר לך בעשרות, כן, שעשו מילואים ונפצעו וחוו את כל מה שאתה לא יכול לתאר לעצמך. ובגישה לחרדים זה מאוד מעניין, כאילו זה היה אפילו אחד שם שמביא איזה יציאה שלי צרמה, איזה אחד מהדור השלישי אמר אני שונא את החרדים. אותי זה הקפיץ, אני לא, כאילו עם כל הכבוד, החרדי הוא אח שלי, הוא טועה, הוא שוגה, הוא כופר בערכים מאוד משמעותיים גם של התורה במה שהוא עושה עכשיו, אבל אני לא שונא אותו. אבל אני אומר לך, זה מגיע גם לשם. אני חושב שבהיבט הזה, שוב, אתה תמיד ראתה חיה פוליטית, אני חושב שסמוטריץ' מפספס בו.
מפספס
בגבור. הוא לא מבין את הסנטימט, עכשיו זה מדובר באנשים
ש... הוא מבין, הוא מבין.
אנשים שהם חרדלים,
אני אגיד לך מה ההסבר שלי. סמוטריץ' בסוף, למי שלא מבין, הוא חרדלי, חרדי לאומי, בניגוד להרבה כיפות סרוגות שהם המרכיב הלאומי יותר חזק. אני חושב שאצל סמוטריץ' המרכיב החרדי יותר דומיננטי, זאת אומרת הנהייה אחרי רבנים גם חרדים היא הרבה יותר חזקה מאשר הקטע הלאומי.
לא בהכרח, תראה, יודע, זה נראה לי שבעיקר זה שיקול פוליטי, הוא מבין עכשיו
מה שיקול פוליטי, זה הורג אותו בציבור שלו.
לא, אבל הוא מבין שהוא תלוי בהם עכשיו, הוא אומר, אני, יש לי מטרה לממש את מטרות המלחמה, אני רוצה באמת לחיות את חמאס, וסמוטריץ' בשונה מאחרים, אני חושב שזה באמת, באמת בוער בו ואכפת לו, הוא באמת רוצה לנצח את חמאס, זה העניין.
ואחרים לא רוצים לנצח את חמאס?
לא, אז הוא אומר, אם אני אביא ממשלה אחרת, שהיא תהיה ממשלת, עם יאיר גולן, או עם, אפילו יאיר לפיד, או בני גנץ, אז אני לא אוכל להביא את מטרת המלחמה.
אולי הסיבה היא פחות אידיאולוגית, בוודאי, בוא תקשיב, האיש שבשנת, אני חושב שעד היום זו הטראומה של נתניהו, נתניהו עד היום מאמין שסמוטריץ' יפיל לו את הממשלה, אם הוא ילך נגד האידיאולוגיה שלו, יעשה דברים שהוא לא מסכים להם לחלוטין, כי הוא מאמין לו בעקבות מה שהיה ב-2021, נתניהו רוצה להקים ממשלה עם מנסור אבס, שולח שליחים לרב דרוקמן שישכנעו את סמוטריץ', שולח את נתן אשל לכתוב מאמר בארץ, שולח את כל הריקלינים של העולם לכתוב ציוצים שמנסור אבס הוא בכלל הפתרון, וסמוטריץ' על רגליים אחוריות מונע הקמת ממשלה עם מנסור
אבס. קודם כל, עד כאן אתה מוכיח שסמוטריץ' הוא אידיאולוג.
רגע, אני אגיד לך מה קרה איתו, לדעתי. ולוקח את נתניהו לאופוזיציה. נתניהו היה משוכנע שזה סוף הכל. איך אני יודע? כי הוא שלח כבר אנשים ליועץ המשפטי מנדלבליט לחתום על עסקת טיעון, ויותר מזה, הוא גם שלח אנשים לגורו הגדול, לאהרון ברק, כדי שייתן רביליטציה לעסקת טיעון. משמע, האיש לא יודע שהממשלה תיפול אחרי שנה ורבע, וסילמן תערוק, ושיקלי יעבור, והוא חושב שנגמר. הוא כבר נוסע לחבר שלו, לארי אריסון שם באיזה אי, ולכן הוא מאמין לו, האמין לסמוטריץ' שהוא יכול להפיל. אבל מה קרה לסמוטריץ'? סמוטריץ', אתה יודע, נכנס לתוך, איך זה נקרא? גוש השומן הגדול שנקרא ממשלת ישראל. הוא השר הכי בכיר היום, על פי הסמכויות וכו' וכו'. שר אוצר, שר במשרד הביטחון, כמעט על פי וישק דבר, כמו שראינו בשנה ו-11 חודשים האחרונים.
אז אתה אומר וקשה... שעלה לו האגו, הכבוד.
לא, קשה.
לא, אז אני חושב שהוא באמת יודע, הוא מממש מדיניות.
הוא יודע שאם הולכים לנו לבחירות, הסיכוי שלו לחזור למשרדים האלה הוא אפס. פשוט אפס. ולכן, בוא, אי אפשר לוותר על דברים כאלה. אתה מממש אידיאולוגיה שלך ביהודה ושומרון.
נכון, לגמרי, זה מה
שאתה עושה. אתה מעביר כספים לאנשים שאתה רוצה בטובתם.
בונה עכשיו את E1, אתה מבין איזה דבר זה? כמה שנים
בתוספות? E1 זה קשקוש. אני אגיד לך, E1 זה קשקוש, מכיוון ש-E1 זה תוכנית שהיא יוצאת בפעם הרביעית או החמישית
מהנפתלים. אבל בכל פעם היא באמת מתקדמת בעניינים התכנונים שלה, זה
היה. היא אחת, היא הייתה, אתה זוכר את אותם סיבת, את אותו סרטון מאיים של סמוטריץ' שאמר אין לי אימון ביכולת של ראש הממשלה להכריע את חמאס, ונראה היה שעניין של ימים שהוא קם והולך, אז היו צריכים לתת לסמוטריץ' כל מיני גזרים לרדת מהעץ.
נכון, אבל גם אחד מהגזרים שהוא מקבל זה עכשיו 3,000 יחידות דיור, והיא אחת שמדברים עליה חקלז שאני זוכר את עצמי.
יפה, נו.
אני אומר, אם זה באמת תהיה,
אני אומר לך,
אני אומר רק סמוטריץ' כן עשה פה משהו.
ספוילר, הסיכוי שזה יהיה, הוא כמו שזה
יתמנה. אבל אני רק חוזר, התחלנו כל הסיפור הזה מעניין היחס לחרדים וגיוס חרדים. בעניין הזה, סמוטריץ' אתה מבין, הוא כאילו מביא דברים אחרים, הוא כאילו מביא את אחת, הלוואי שבאמת תקרה, הוא מביא לכאורה מבחינתו את הכרעת חמאס, ועדיין בבסיס שלו הוא לא מבין איזה כעס, אולי הוא מבין כמו שאתה אומר, אולי לא בעצם, איזה כעס יש עליו בציונות הדתית, אני חושב שזה הציבור ייפרה ממנו ביום הדין, ביום הבחירות.
אז למי הציבור הדתי הלאומי יצביע?
לא יודע, אני חושב שזאת מפלגה שעדיין לא קמה, זה העניין. זו צריכה להיות מפלגה שהיא גם מאוד מאוד ימנית, הארדקור, והיא רוצה בנייה ביחד, והיא רוצה החלת ריבונות ביהודה ושומרון. מצד שני, היא גם ציונית על מלא, ואומרת, אני לא מוכנה להמשך המימון הזה של המנגנון ההשתמטות החרדי.
יפה, וכמה באמת, בעקבות המלחמה, ובעקבות באמת עול, העומס שמוטל על חיילי המילואים, אותם חיילי מילואים בסוף, שבאים, נקראים פעם אחר פעם, כפי שקראנו עכשיו, כמה הנושא הזה של גיוס, של השתמטות החרדים, תהיה אישו בבחירות הקרובות?
זה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, נתניהו יהיה אלוף העולם בלקבוע סדר יום ואיך לסרטט את המציאות. בוא נגיד שכרגע
זה סדר יום, מה זה, אותו מילואימניק, אותו בן משפחה שלך,
לא, פתאום הוא יביא לך, לא יודע, זה יוציא איזה שפן מהכובע. כרגע זה מאוד מאוד בוער לאנשים ומטריף אותם ומוציא אותם מהדת, והם באמת משלמים מחירים מטורפים, באמת, באמת.
אין שאלה.
כמו שכתב הבן אדם, תחשוב על זה, פחות משנתיים מלחמה, ואנשים יותר משנה במילואים, בפחות משנתיים, זה מטורף.
זה השאלה כמה זה, אתה אומר, יש לו, מה כבר יכול לשלוף שיפוגג את אותו כעס אדיר שנצבר בכל המלחמה הזאת.
נכון, ברור שהוא ינסה, אני חושב שהסיכויים שלו יצליח לא גדולים, מצד שני הוא יפתיע אותנו 1,000 פעם בעבר, לך תדע.
תגיד לי, ובוא תסביר לי, אתה יודע, כמי שבאמת מצוי בכל העניינים, איך זה כשחלה כזו הקצנה אצל הציבור החרדי? זאת אומרת, אני אומר לך, בוא תוריד אותה מוזיקה, אני אומר לך שלפני, אני הרי קרוב הייתי אצל החרדים שנים, אני לא שמעתי טקסטים כאלה לפני השבעה באוקטובר, ואתה יודע, ההיגיון היה שאחרי השבעה באוקטובר, אחרי הטבח הגדול, אחרי עת שרי ליעקב, אחרי באמת שכולנו ראינו בתדמה את החייתיות שהתנפלו עלינו הנוחבות, ההיגיון היה שאתה תראה מהלך של החרדים לעבר הגיוס, לעבר הישראליות, לעבר הסולידריות, דברים שלא היו, ולא רק שזה לא קרה, חלה הקצנה, אני אומר לך שטקסטים של רבנים, גם של שס.
אתה היית קרוב אצל המועצת גם, את מכרת את הרבנים של המועצת, כן, הרב מאיה, איזה דברים.
אתה יודע, מספר לי גולן יוחפז, גולן יוחפז היה יליד יד אליהו, ומי שחיתן אותו היה רב מאיה. הוא מספר לי על רב סובלני, על רב מכיל, על באמת שס של פעם, לאחד. תשמע עכשיו טקסטים של הרב מאיה, אחרי המלחמה, אחרי
כן,
הטבח הנורא.
המלך, מי שרוצה לגייס את זה, הוא כמו המלך.
אחרי הטבח הנורא, עכשיו זה לא רק שס, כמובן, זה כמובן הליטאים, וכמובן החסידים, ואתה רואה כאילו תחרות מי יהיה יותר קיצוני בשאלת הגיוס, מי ידבר, יגיד את הדברים הכי איומים, בוא, תשמע, אי אפשר לחזור עליהם אפילו על ההתבטאויות האלה.
תשמע, ואתה רואה גם במי מדובר, כן, היה את הבחור הזה עם תאילנד, שזה כמובן מקרה קיצוני ביותר. ראית במי מדובר, יש איזה בחור שכאילו הלך, התראיין בערוץ 12,
כן, כן,
הוא בשם התורה הקדושה.
אחרי זה רואים אותו מבלה.
רואים אותו בכלל מבלה בתאילנד לאיזה תורה ואיזה נעליים. ולכן, אם אני צריך לנתח את הדברים, אז יש את ההגמוניה, יש את הקבוצות כוח, שזה בעיקר הרבנים והעסקנים וחברי הכנסת, שהם אלה שמחזיקים את הכוח החרדי, ומתחתם כלואים מאות אלפי חרדים, חלקם לומדים תורה וחלקם לא. עכשיו, החבר'ה האלה מבינים, ההגמוניה מבינה שוואנס תפתח את השערים, הסוסים יברחו מהאהובה ולא תהיה דרך להחזיר אותם. וכן, אם יתחילו להתגייס, אז הם כבר יהיו, אנשים יכולים להיות יראי שמיים ושומרי תורה ומצוות, אבל הם לא יהיו יותר כפופים לכוח הזה, המאוד מאוד חזק שנמצא בידי קבוצת הכוח הקטנה הזאת. אני חושב שבגלל זה הם בועטים בידיים וברגליים, ובגלל זה הם מקצינים מאוד את הטקסטים שלהם ומגיעים לאן שהם מגיעים. והאחריות והשליחות שלנו, הציבור הציוני בישראל, ואני, התורה ושמירת המצוות יקרים לי מאוד באופן אישי, אנחנו צריכים למוטט ולשמור לשבור את החומה הזאת.
חבר'ה, זה לא קורה, אבל זה לא קורה.
בסדר, אז אומר, זה אחריות שלנו, לצערי תחת נתניהו, אנחנו לא בכיוון לשם גם, אבל...
זהו, אם זה לא קורה,
אבל תמיד הוא ממשיך לתקצב, זה מה שמוציא אותי מהדעת. שבוע שעבר התפרסמו גם כל מיני עמותות, אנשים שצועקים, זועקים נגד גיוס אפילו של בטלנים.
מקבלים כסף מהמדינה.
מקבלים כסף עם המיסים שלי, למה אני צריך לממן את מי שיורה לי ברגל, מי שקודח חור בספינה, כשאנחנו, כמו שאמרנו, מאות ימי מילואים בשנה. זה הזעם, לשם הוא צריך להיות מופנה. כלפי הדבר הזה. אפילו אתה יודע מה, נגיד דבר כזה, 50% מכל שנתון חרדי לומד תורה, מי שלומד כרגע אל תיגע בו. אוקיי, לומד שילמד.
אני גם חושב כמוך.
תתחיל מזה. אבל אתה מבין מה זה 50% אחר מהשנתון החרדי? זה אומר 7,500 בכל שנתון, מחר יכולים להתגייס, הם מובטלים, הם בטלנים, ואתה עוד מממן את המשך שחזור המנגנון הזה, הנצחת המנגנון, הבטלה המוחלטת שלהם. הם לא לומדים תורה, הם גם דופקים לעצמם את החיים, כי הם לא עושים באמת כלום, לא עושים עם עצמם שום דבר. הצבא גם יכול להעצים אותם. ולפה צריכה להיות מופנית האש, לכאן צריכה להיות מופנית האנרגיה, ואני אומר, גם זאת טענה שלי כלפי סמוטריץ'. לומדי התורה, סבבה, אל תיגע בהם. היום בדיוק ראש חודש אלול, חוזרים לישיבות, תפדלו. אבל מה עם כל האחרים?
ויש הרבה יותר מ-50%. תקשיב, אמרתי לך, אני הייתי שנים קרוב לציבור החרדי. די להסתובב בחוצות בני ברק, חוצות ירושלים, בשכונות החרדיות בירושלים, כמובן בערים חרדיות כמו מודיעין עילית, תסתובב ותראה שם, תראה, בוא, לא מעט אנשים שכחו איך נראית ישיבה מבפנים, ואני חושב שסמוטריץ', תראה, אני לא מצליח להבין איך הנושא הזה הוא לא דגל עבורו, כמו שהוא דגל עבור הציבור שהוא מתיימר לייצג, אבל אתה יודע, אולי זה הסבר, כמו שאתה אומר, הוא אומר, אני חייב את השותפות הזאת עם החרדים, כי אם לא השותפות
הזאת... לא, אבל גם מתוך השותפות, לפחות תתלבש על מה שנקרא, על הסגמנט הזה. תגיד, אין בעיה, לומדי התורה, אני אפילו מעלה להם ב10 שקלים את המימון הישיבתי, לכו, תלמדו, כמו שצריך, התורה גם מגינה ומצילה על עם ישראל, מצוין. אבל שיתלבש על ה-50% שלו, לפחות 50%. החקים החרדים אומרים 50%. זה אלפים בשנתון.
זה הרבה יותר.
אתה מבין, רק חוקי הגיוס הכי מחמירים של יולי אדלשטיין דיברו, אם אינני טועה, על 7,000 מתגייסים מתוך 6 שנתונים. פה אתה מדבר על 7,500 בשנתון, אתה מבין כמה לוחמים זה יכול להביא מחר לצבא. מחר. חבר'ה מובטלים, בטלנים, שוב, אני אומר, זה גם יציל להם את החיים באופן אישי, וזה גם יציל אותנו, כן, כל מי שנושא בנטל.
אבל בסוף, תשמע, אין כאן באמת אינטרס של... גם הרבנים החרדים וגם העסקנים החרדים להוציא אותם לעבודה, זה לא מעניין אותם החיים שלהם, ושהם יתקדמו, ושהצבא ייתן להם כלים, ובהרבה מקומות הם בכלל יפתחו את העיניים, וילכו אולי למקומות אחרים, כי בסוף הם רוצים לשמור אותם בדלת עמוד, והם רוצים לשמור אותם כמצביעים, והם רוצים לשמור אותם כציבור שלהם, שלא ילכו, אתה יודע, כל השטות הזאת, ייכנסו חרדים, ייצאו חרדים, בוא, תאמין לי, הצבא יצא מגדרו ברמות של גלת כושר, כל אחד לפי הזה, רק כדי שיבואו, זה לא הסיפור.
נכון.
זה הסיפור שהם לא רוצים שהם יברחו להם. אתה יודע, יש דבר מעניין, אתה יודע, הרי נגיד ביהדות התורה, ליהדות התורה יש מסורתית 7 מנדטים. 7 מנדטים. ואז אתה אומר, תגיד לי, איך זה יכול להיות ששבעה מנדטים בציבור שהריבוי שלו, מספר הילדים שמביאים הוא הרבה הרבה מעל הממוצע, הרי לפי הדבר הזה, נגיד יהדות התורה שזה הארדקור חרדית, כל המצביעים שלהם חרדים, זה לא כמו ש"ס, איך זה יכול להיות שהם לא גדלים מבחירות לבחירות?
נו.
איך זה יכול להיות שהם נשארים על 7 מנדטים? הרי לפי הריבוי, משפחות מרובות ילדים, בלי עין הרע, ברוך השם, היו צריכים להיות 12
מביאים לפחות עוד מנדט בכל מ-4 ל-4 שנים.
ועדיין נשארים על 7 מנדטים. אז אני יודע שפעם עשו על זה תחקיר שלם, איך באמת הם נשארים על 7 מנדטים? זה נגד כל היגיון, נגד הריבוי הטבעי שלהם. אז אומרים שתהליך החזרה בשאלה הוא אדיר. כמויות אדירות מתחת לרדאר, שאנחנו לא מסקרים אותם, פחות אתם מתעסקים איתם, חוזרות בשאלה, יוצאות מהציבור החרדי לחיים אחרים לגמרי, וזו הסיבה שזה נשאר 7 מנדטים. בוא, כי זה סיפור, כדי שאני אשכח איך זה קורה. איך 7 מנדטים?
אבל כל היוצאים בשאלה האלה גם מתגייסים אחר כך?
אני לא יודע אם מתגייסים, אני יודע שהם מתנתקים מהחרדיות. כי הרי אם לא היו מתנתקים מהחרדיות, אגודת ישראל, סליחה, יהדות התורה, הייתה אמורה כבר להיות, כמו שאתה אומר, בכל בחירות גודלים במנדט.
לפחות, אם לא יותר, כן, מנדט זה 40,000 איש, יש להם הרבה יותר מ...
יפה, הרבה יותר, היית צריך להיות היום על 15, 18, 20 מנדטים של יהדות התורה לפי הריבוי הזה. ותחשוב, וממצים הרי את כל הקולות שלהם, וכולם מגיעים להצביע, ועדיין תקועים על 7 מנדטים, דעתי זה הסיבה, ולכן החשש הוא שיציאה לצבא תגדיל את מספר האלה, את מספר האנשים שעוזבים את המגזר החרדי, זה בסוף החשש הגדול, ולכן יישמעו כל התירוצים, וליבי ליבי,
לא, אבל הציונות הדתית בהיבט הזה, היא גם דוגמה למשהו מעבר, לא רק שהיא משרתת, היא גם אומרת מה זה להיות יהודי, אתה רואה לצערנו, זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בעולם החללים, הציונים דתיים, אנשים שהיו תלמידי חכמים אמיתיים, שומרי תורה ומצוות על מלא, בלי חרטות,
רבנים, רבנים נהרגו במלחמה הזאת,
הרב מגולדברג, הוא מובהק שבהם שנפל בלבנון, כן, שבאמת לא פוסחים על אף סעיף בשמירת המצוות, ו יודעים גם למלא את המצווה הגדולה הזאת של להגן על העם שלך כשצריך לצאת למלחמת מצווה. ולכן זה לא אומר אף אחד לא מצפה מהחרדים, לא רוצה שהם יהיו דתלשים ולא שיהיו חרדים לשעבר ולא שיזנחו את היהדות, ממש לא. אפשר גם וגם, והציונות הדתית מוכיחה את זה, והחרדים פה נכשלים בענק.
תראה, אני אגיד משהו אולי, אתה יודע, להגנתם של החרדים, בניגוד לציבור, כמובן החילוני, כמובן המסורתי, וכמובן הדתי-לאומי, ילד חרדי לא גודל על מה שאנחנו גדלים. נכון. הוא לא גודל על המיתולוגיה הישראלית, הציונית, הציפורי מאיר הר ציון, ורפאל איתן, ורועי קליין, וכל גיבורי ישראל, ואתה יודע, לומד אותם, ומבין אותם, וכמובן, לא גדל על יום הזיכרון לחללי צה"ל, ועל יום העצמאות, ועל כל מה שאנחנו גדלים עליו, מה שאיך אומרים, מכשיר אותך מכל בחינה שהיא, להסתער על הצבא בגיל 18, ברצון להיות קרבי, ולהילחם, ולהיות בחוד החנית, זה דברים שהם זרים להם, הם לא מכירים את הדברים האלה.
אתה מצפה מהנהגה?
הם יודעים שאלפי שנים רדפו אחריהם, נכנסו לישיבה, התפללנו, הסתגרנו מפחד מפני הפריץ, התפללנו,
חבלנו מתחת למיטה וניצלנו.
כן.
אבל אתה מצפה מהנהגה, בדיוק אם זו הנהגה רוחנית באמת, שיודעת להרים ראש ולראות את האתגרים, ולהבין מה המצב שאנחנו נמצאים בו, להבין את זה ולהגיד להם, חבר'ה, שמעו, אמנם הרבה שנים לא התגייסנו לצבא, אבל תבינו, עם ישראל נמצא במצוקה.
לא, אבל אמרו את זה, תגיד לי מה.
לא, אבל אני מספר את זה מהנהגה רוחנית. אם לא, היא לא הנהגה רוחנית, היא הנהגה קטנה.
מישהו צריך לספר היום לאחרון החרדים, לילדים שלומדים בתלמודי תורה, מישהו לספר להם מה קרה בשבעה באוקטובר, מישהו לא יודע איזה אסון עבר על עם ישראל.
אני מצפה מהנהגה שלהם לתווך להם את המציאות ולהגיד לה, הרב, והמנהיג אומר, חבר'ה, שמעו, אנחנו מצאים עץ צרי ליעקב, ולכן עכשיו צריך לנהוג X, Y, Z שלא עשינו עד עכשיו. והנהגה שלהם בסוף מתגלה במלוא קטנותה בתקופה הזאת.
לי, אני חושב שכולם יודעים את זה, אני חושב שאף אחד לא צריך לספר למי מהחרדים איזה אסון עברנו בשבעה באוקטובר, זה לא רק שלא הזיז, זה לא רק שלא גרם לחלק גדול מהם להתחיל לנוע לכיוון הישראליות, והשוויון בנטל, וההשתתפות בנטל, וכל הדברים האלה, להפך, זה גרם להקצנה לכיוון ההפוך, חלק מהם אנשים אפילו לא מודעים לזה, זה קרבות בתוך מועצות החכמים, מי יותר קיצוני ומי בשאלת הגיוס ידבר בצורה יותר קיצוני, ואתה יודע, בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו את ההפגנות האלה הם של מה שנקרא הפלג הירושלמי, הפלג הקיצוני ביותר, נמות ולא נתגייש, זה טייטל חייהם, ובסוף הרבנים של המיינסטרים החרדים, מה שנקרא, המסה הגדולה שנמצאת במרכז, שממנה אתה מצפה, כמו שאתה אומר, להסביר לילדים שלהם, הולכים לכיוון...
אימצו את הטקסטים האלה, כן.
אימצו את הטקסטים האלה, הולכים לכיוונים האלה, הולכים לכיוון של בידול, הולכים לכיוון של התרחקות, את הטקסטים המטורפים שאנחנו שומעים בכל מיני הפגנות, עם אמירות קשות מצוא. אני אומר לך שזה לצערי הרב לא ילך בדרך של הידברות, אני לא מאמין, אתה יודע, אני תמיד חוזר בשנת 2003, אומנם לא בשאלת גיוס, אבל בשאלה אחרת של קצבאות ילדים ועבודה ויציאה לעבודה. שנת 2003 היה כאן שר...
אוצר נהדר.
אוצר נהדר, אני לא יודע, שמעתם על אביש אנונימי שמאז ככה די נעלם, קראו לו בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו בממשלת שרון החליט, בוא, אתם לא רוצים לצאת לעבודה, אני מקצץ את הקצבאות, אין שום בעיה, קיצץ לחרדים את הקצבאות, והייתה יציאה אדירה לעבודה, ולא הידברות, ולא נעליים, ולא שום דבר, וזה במובן מצוין אפילו הציל את הכלכלה, זה נתן בוסט אדיר למשק הישראלי, התוספת הזו של עובדים, היציאה הזאת לעבודה, ולכן, אתה יודע, כל מיני אנשים, כמו, אני יודע, אני מנסה לחשוב, הילד שקד ואחרים, שכל השנים דגלו בהידברות, ההידברות הזו לא מובילה לכלום.
נכון.
שום
ופה
דבר.
ופה הטענה הגדולה לנתניהו, שוב, תתעלה לגודל השעה, תבין את הצורך הלאומי, תבין את העם שלך, את המילואיניקים, שאתה שולח להתכן.
זה לא מעניין
כמעט,
אותו.
כמעט שנתיים.
לא מעניין אותו, בוא, עזוב, אתה לי, תאמין לי. זה, אתה יודע, לא, מה אתה חושב שהוא לא יודע? הוא יודע אותו מאיתנו מה המשמעות. הוא מכיר את המספרים, הוא שומע את הצבא,
והטענה, אבל הטענה הערכית שלי כלפיו, הטענה הערכית שלי כלפיו, תתמקד באלה שלא לומדים תורה, ושוב, זה אלפי אלפים, זה עשרות אלפים בסך הכל, תתמקד בהם. אין בעיה, לימוד התורה חשוב, סבבה. אל תקסטח על החרדים באמת בדבר הזה, מבאיש.
אתה, כמו שאמרת.
שהם כאילו מנציחים את הבטלה הזאת, כשהחבר'ה האלה נדרשים כל כך בסטח.
כמו שאמר אבי אשכנזי, מה מטריד אותו עכשיו, ערב כניסה לעזה? מה עושים עם אלפי החרדים שרוצים לצאת לאומן, והאם יעצרו אותם ולא יעצרו אותם, ואיזה זעזוע זה יגרום בציבור החרדי, ובקרב הרבנים החרדים, והאם זה יפיל את ממשלתי? הוא יודע הכל, הוא שומע את הצבא, הוא לא רוצה הוא שומע ועושה מה שהוא רוצה, כי בסוף הכי חשוב לו זה לשמר את ממשלתו, הכי חשוב לו לשרוד פוליטית, הכי חשוב לו השיקולים האישיים שלו, ולכן את הדבר המובן מאליו, הצבא, אתה יודע, הרי אנחנו זוכרים, את מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, את כל הדיבורים על צבא קטן ומקצועי, והאמצעים טכנולוגיים שיעטמו ויעזרו, והם לא יוכלו להיכנס, הכל התנפץ ברעש גדול בשבעה באוקטובר, צריכים חיילים, והרבה חיילים, חיילים נהרגו, וחיילים נפצעו, ויש צורך למלא את השורות, והוא יודע את זה יותר טוב מכולם, אבל הוא לא עושה את זה, ולכן גם האמירה אתמול של בני גנץ הייתה על סף הפתטיות, כמה, אתה צריך להגיד שצריכים חרדים, באמת, וואו, אנחנו באמת, עד היום לא שמענו שצריכים חיילים חרדים כדי למלא את השורות, יודעים, אבל הוא לא יעשה את זה. ואם מישהו קורא מערער על, על, על הדבר הזה, למשל, שר ביטחון יואב גלנט, הוא שולח אותו הביתה. ואם מישהו מנסה באמת להביא חיילים לצבא, כמו יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ וביטחון, אז הוא דואג להדיח אותו. זה הסיפור. אתה יכול לקרוא 100 פעם ולהגיד לו, תתעלה לגודל השעה. הוא לא רוצה להתעלה לגודל השעה. הוא רוצה שהעסקנים החרדים יהיו מבסוטים והרבנים יהיו רגועים ולא יפילו לו את הממשלה. זה מה שמעניין אותו. בוקר טוב לרסל במילואים ניר יששכר, חבר בהנהגת תנועת הרבעון רביעי.
בוקר טוב.
וניר, אתה בפעם השנייה ברציפות הולך לבלות את חגי תשרי במילואים, בוא תספר לנו.
אז אני משרת בחטיבה 55, גדוד 71,
המיתולוגית. המיתולוגית 55, כן.
המיתולוגית, שחרר ירושלים.
נכון, נכון, אבא שלי היה ב-55, גדוד 25. כן, שחרר ירושלים, כן.
זכות גדולה, כיף גדול. אממה, אנחנו, אתה יודע, כבר...
הכיף קצת מצאת עצמו, אתה אומר.
כן, בוא נתקדם, מה שנקרא, ובוא נכניס עוד חבר'ה שיכנסו למה שנקרא לחילוף, לסבב חילופים. אנחנו, אני יש לי שתי בנות קטנות, את הקטנה עזבתי שהיא הייתה בת חודשיים בשבעה לאוקטובר, קפצתי להילחם בכפר עזה, נכנסנו בשערי כפר עזה בארבע אחר הצהריים בשבעה לאוקטובר, ובעצם מאז חיינו השתנו. בסדר, כל מי שמשרת במילואים, ודאי אנשי משפחה, נכנסו לסבב אחד ארוך, עם, אתה יודע, הפסקות באמצע. מחלטר בעבודה איזה חודשיים, מנסה להחזיר את הזוגיות לפסים, מנסה עם הבנות...
משפט חזק, מחלטר בעבודה, זה משפט חזק, כן.
ושמע, אנחנו, בעיקר בשבועות האחרונים, על רקע כל השיח המבאס, וככה, נהיה איזה קטע של לעמת חרדים עם מילואימניקים בתקשורת. עכשיו, אנחנו מודעים, בסדר, מודעים לפער, ומודעים לבעיה שיש בגיוס חרדים. ואנחנו גם אומרים, זה לא רק חרדים, כל מי שיכול לשרת, חייב להיכנס ולשרת. אבל לא יכול להיות שאנחנו, שוב ושוב, אותם 2%, yeah. מדברים על 2% מדהים. שהם משפחות מילואים, שכל פעם נכנסים ועושים את העבודה. לא יכול להיות. אנחנו עייפים, אנחנו חייבים חילוף.
תודה, הקראנו כאן בשעה הקודמת מכתב שכתב חבר, סמגד, חבר של... עקיבא נוביק, על בדיוק מה שאתה מדבר, על הקשיים, על המתח, על הפרידה מהילדים, מהמשפחה, על הבעיה לחזור למקומות עבודה אחרי הדרויות כל כך רבות. זה משהו שאתה גם חווה עם החברים שלך, זה משהו שאתה מכיר, זה משהו שהולך ומחריף, או אתה יודע, כמו שאנחנו שומעים מדובר צהל, המוטיבציות בשמיים, כולם רוצים, כולם מסתערים.
אז טוב שאתה שואל. צוות 4, הצוות שלי, צוות שמורכב מזקנים כמוני, בני 38, אנחנו איזה 7 חבר'ה כאלה.
זה קשישים, מה זה?
קשישים בלים. ועוד 7 חבר'ה שהצטרפו אלינו, חבר'ה, מה שנקרא דור הניצחון, בני 22 היום, שהשתחררו כמה חודשים לפני 7 לאוקטובר. עכשיו, אני אומר לך, מה שקורה בצוות שלנו, זה השילוב הכי קדוש והכי טהור שיש בחברה הישראלית, דתיים, חילונים, ימנים קיצוניים, שמאלנים קיצוניים, קפלניסטים, מה שאתה רוצה. עכשיו, מה משותף לכולם? כולם גמורים. כולם אומרים את אותו דבר. אנחנו במוטיבציה גבוהה לשרת, אנחנו מבינים את המשימה, אנחנו רוצים לסייע בשחרור החטופים, אבל כולם גם אומרים, איך זה? אנחנו כבר מזהים את החבר'ה שאנחנו באים להחליף. בוא אני אגיד לך ככה. אנחנו עולים לקו, אנחנו כבר, זה 551. אני כבר מזהה את המפקדים שלהם, שאני בא לתדריך. וכאילו, אני קשה לי להסביר.
אותו מעגל קטן.
אותם אנשים, אותו מעגל. עכשיו, שאלת על הקושי. יש לי בצוות עצמאים שהעסק שלהם כל פעם קרס והם הרימו אותו. קרס והרימו אותו. עכשיו, שאתה עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש, בסדר, אבל בפעם הרביעית מה קורה?
לא, ותגיד, אבל זה ברמה שאנחנו צריכים באמת לחשוש מזה שאנשים יגידו, איני יכול עוד, ואז נתחיל לראות קריסה אמיתית של מערך המילואים?
אז אני רוצה להיות מאוד מאוד כן, ואני מדבר איתכם על נתונים אצלנו בחטיבה.
כן.
בין 10% ל-15% פחות. עכשיו, יגיד לך האדם הממוצע.
מה, זה חטיבת אליט במילואים?
פחות כרגע שכבר לא באים?
כן. עכשיו, זה החבר'ה עם המוטיבציה הכי גבוהה.
אליט, נו, חטיבה 55.
יש לנו בצוות, מה שנקרא, צוות סיסרה. מה זה צוות סיסרה? זה החבר'ה העוד יותר זקנים, בני 45-50, יש לנו את קוצה, בן אדם עם מטולה, בן 55, וואלה, אין יותר ציונים ורקים מהם, אבל אתה אומר, לא יכול להיות שאנחנו, שוב ושוב, גם הם התעייפו, גם החבר'ה האלה כאילו כבר אומרים מה...
תגיד לי, איסחר, אני רוצה לשים את האצבע, האם זה בגלל השחיקה, כמו שאתה אומר, העסק, המשפחה, הילדים, העבודה שלפעמים אין לאן לחזור, או שזה באמת אתה מתחיל, או שבאמת החבר'ה מתחילים לראות שאין ממש תוחלת למלחמה הזאת, ונכנסים בפעם השנייה והשלישית והרביעית לאותם מקומות, בלי שום עתיד נראה לעין, או בלי איזה משהו שיסיים את כל הסאגה הזו.
אז אנחנו לא יושבים בקבינט, ואנחנו לא שרים. אנחנו איבדנו חבר לצוות את ניצן שסלר, ילד מתוק מהחבר'ה הצעירים יותר שסיפרתי עליהם, ואיבדנו את ידיד יבלוך, שהיה נשוי ואשתו הייתה בחודש מיני, זאת התוחלת שלנו. כל עוד אנחנו נלחמנו בשדה הקרב, והיינו שם גם בעזה וגם בלבנון דרך אגב, וראינו בעיניים את האויב, וראינו בעיניים את האמלך שלו, וראינו בעיניים את המנהרות שהובילו עד מטולה ומעבר לה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה התוחלת. אבל, וזה אבל גדול, כל עוד הדרג המדיני לא רק שולח אותנו לשדה הקרב, אלא גם יודע לדאוג להרחבת השורות, ולא מתעסק במסע ומתן קואליציוני ובעסקנים מכל מיני
סוגים. אבל השאלה היא שוב, כל עוד זה לא קורה לצערנו הרב, זה לא קורה. אז יגיע איזשהו רגע שיש לכם נקודת שבירה שבה תגידו די?
אנחנו תמיד, תמיד נקרא לדגל שצבא ההגנה לישראל יקרא לנו. אני סומך על הרמטכ"ל, לא פחות מאשר אני סומך על ראש הממשלה. אני סומך על החבר'ה שלי בפלוגה שהם המצפן המוסרי הכי גדול שלי. אם אני רואה שהחבר'ה מגיעים, גם אני מגיע. בסוף תשאל כל חייל בילויים ממוצע למה הוא מגיע למילואים. הוא לא יגיד לך לא ביבי ולא קבינט. הוא יגיד לך החברים שלו, החברים שלו לצוות.
בעודנו מדבר, בעודנו מדבר. כן. אוקיי,
אנחנו רואים, אנחנו רואים כאילו, אנחנו חיים, אגב, גם רוב החבר'ה הם יצורים אקטואליים, מה שנקרא, עוקבים אחרי החדשות, רואים, אגב, אתה יודע איך אנחנו מקבלים את הזימון? אני לא מקבל את הזימון בצו 8 במייל, אני מקבל אותו בוויינט. אני מקבל, כן, חבר'ה, השר קץ הורה לגייס, ואז יש ווינר, כן, מנחשים, איזה חטיבה זאת תהיה הפעם. אני מת, תסדרו לי שיחה עם מי שאחראי על השיבוץ של הגרף, מה שנקרא, מי האחמש בצל. אני לא מבין איך מסדרים את המשמרות, יש לי חברים באלכסדרוני, עשו 450 יום, אני על 250 יום, אני מרגיש לא נעים.
אתה מבין? בעודנו מדברים, שולח לי חבר, כותב לי ככה, תראה, אני בדרך לצו 8 בפעם השישית, אין לנו אנשים, לא בטוח שנהיה קשירים מבצעית, נגמר, אנחנו יורדים מתחת ל-40% הגעה, הוא כותב, הוא מפנה אותי לכתבה, הוא שולח לי ככה, קטע מכתבה היום, מפקדים במילואים הונחו להיות נדיבים כמה שניתן בשחרורים הביתה, ובהתחשבות בבקשות החיילים ליציאות למשפחות, לעסק או ללימודים, עד לרמה שכמה שחייל יכול לתת מהתקופה שהגדוד יוזמן, שייתן, גם אם יבוא רק לשבוע, לשבועיים זה יעזור. אומר לי, ברק, זה המצב.
נכון? נכון, זה המצב. זה מצב מאוד מאוד מאתגר. ואנחנו בעיקר מבקשים שיקשיבו לנו. אנחנו בעיקר מבקשים שיראו אותנו. אנחנו בעיקר מבקשים שכשקוראים לנו לעוד צו, או אפילו יש שמועות על עוד צו, שיבינו את המשמעויות, מה זה עושה לאשתי, מה זה עושה לילדים שלי. אני אשתף אתכם, בסדר, היום עשו לי שולחן יום הולדת, יש לי יום הולדת היום.
מזל טוב לישחר, לניר ישחר, מזל טוב, בריאות טובה ורק אושר, כן.
7:30 בבוקר, אני שתי הבנות יושבות עליי, אתה יודע מה אני חושב? על זה ששנה שעברה הייתי במטולה, וחגגתי על שולחן עם מפות וטצות ותדריכים, ושנה הבאה אני לא יודע איפה אני אהיה, אני אומר לך באמת, ואני לא יודע איפה אני אהיה ביום הולדת של הבת הבאה, בבחורה שלי שחוגגת עוד מעט, ואני לא יודע איפה אני אהיה בחגים, אני יודע איפה אני אהיה, אני אהיה כנראה או בצפון או בדרום. ואתה יודע, זה מה שעובר לנו בראש, ואנחנו מרגישים שאף אחד לא מבין אותנו. אף אחד לא באמת מקשיב לנו. אף אחד לא רואה אותנו.
כי יגידו לך, תשמע, אין. יגידו לך, ניר, תקשיב, מה לעשות? אתה יודע, אנחנו רוצים להמשיך.
יש מה לעשות.
לגרוף הברזל אחד, ואני יודע לאן עוד בהמשך. אין חיילים. חרדים לא מתגייסים. אתם, כמו שאתה אומר, 2-4% מהחברה הישראלית שנושאת בכל הנטל, ואתם האנשים הכי יקרים לנו, והכי חשובים לנו, והכי תורמים לנו, אבל אין, חוץ מכם, אין כלום.
לא מספרים, כן.
אין כלום.
אני כחלק מהריבון הרביעי, אני גם בקואליציית ארגוני המילואים. ישבתי אצל בועז ביסמוט וישבתי אצל אדלשטיין. אנחנו, מה זה אין מה לעשות? יש מה לעשות ואנחנו עושים.
מה אתה מציע?
אנחנו ארגוני המשרתים גרמו לזה שהחוק הרע שניסו להעביר לא עבר. וכל הניסיונות לעשות בליץ בערב התקיפה באיראן ושחרדים, מה שאתם מדברים עליו כל הזמן, הצלחנו לעצור את זה. אנחנו, אני מציע, אתה שואל מה אני מציע? אני מציע לצאת מהפרדיגמה הזאת של ההסקנות הפוליטית, שכדי לשמר קואליציה אני חייב את החרדים. לא, חביבי, אתה לא חייב את החרדים, אתה חייב אותם.
כן, אבל זה מה אתה אומר. בסוף השיקולים של נתניהו הם אחרים לגמרי, הוא רוצה לשמר את הקואליציה שלו, והוא יודע שאם הוא ילך לחוק גיוס עם סנקציות אגרסיביות, אין לו ממשלה. בסוף זה מה שקובע.
אין בעיה, אז לא תהיה לו ממשלה, אבל גם לא יהיה לו מילואימניקים.
אבל הוא עליכם סומך, זה בדיוק העניין.
אני חס וחלילה לא רוצה שתעשו שום דבר אחר, אבל אתם תמשיכו לבוא כל הזמן.
אתם תמשיכו לבוא כמו טאטלה, הוא בונה על זה, נו מה?
לא, לכן, ברמה הערכית זה מזעזע מה שנתניהו עושה, אבל אין לזה באמת פתרון.
נכון, אבל אתה יודע מה עוד נמשיך? אנחנו גם נמשיך להיאבק, ואנחנו נדאג שכל מי שחס וחלילה יעביר חוק השתמטות, אנחנו נדאג גם בבחירות הבאות, וגם להזכיר לכל אזרחי ישראל לבוא איתו חשבון ולזכור את הדבר הזה לנצח נצחים. כי מה שקורה פה זה לא עוד, זה לא more of the same. זה לא חוק טל ולא ועדת לא יודע מה. זה זמן אחר, זו מציאות אחרת. כן. כולנו צריכים להתעורר.
תגיד לי שאלה,
ממחר.
שאלה אחרונה, כי זמננו טעם, נפגשתם עם בועז ביסמוט, אתה אומר, מה היה בשיחה? הוא יפין את מה שאתם אומרים? הוא ילך לכיוון הדברים שאתם משואפים להם?
תשמע, אני לא נוהג להיפגש עם פוליטיקאים בשגרה שלי. בסדר, פגשתי פעם אחת את יולי, פעם אחת את בועז. אני מסתכל לו בעיניים, הוא מדבר את מולי, אני מאמין לו, אני לא יכול לא להאמין לו.
לא, אבל מה הוא אמר לכם?
מה, גם אתה מדבר אתה מאמין?
הוא רוצה להעביר חוק גיוס אמיתי, הוא סיפר לנו שהוא אדם מסורתי, הוא מאמין בשילוב של תורה ושירות צבאי.
בסדר, זה שמענו את הקלישאות האלה. בסוף הרי ראינו שיולי אדלשטיין ניסה להעביר חוק, הוא התעקש על סנקציות כאלה ואחרות. זה לא הלך, נו, ולכן הדיחו אותו.
מה שנקרא, קוראים לזה ריאל פוליטי, נכון? אז בריאל פוליטי, יכול להיות שגם הדיחו את בועז ביסמוט. אני מייחל לו שיעמוד על העקרונות שלו, ואם יאלצו אותו להעביר חוק השתמטות, אז שהוא יעדיף להתפטר ושמישהו אחר יעשה את זה. ואז יבוא המיליביצקי ונתמודד גם עם המיליביצקי, ויבוא מי שלא יהיה ונתמודד גם איתו. חביבי, אנחנו יודעים להילחם. עכשיו, זה לא מלחמה חס וחלילה נגד אויבים, זה להזכיר לאחים שלנו מה קורה פה.
רסל במילואים ניר יששכר, מה אני אגיד לך? שבאמת תלך בשלום ותחזור בשלום, עולה שלום ותמסור חיבוק גדול על הילדים שלך ושיהיה רק טוב ותסיימו כבר את באמת מספרים המטורפים האלה של ימי מילואים.
אמן, אמן.
ותחזרו לחיים, קודם כל למשפחות, לילדים, למקומות העבודה ולעסקים, ושיהיה רק טוב. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה.
שבוע טוב, תודה רבה.
ובוקר טוב לרחל ברוש יונס, אלמנתו של אלחנן יונס ברוש, זכרונו לברכה, לוחם חרדי שהתגייס ונפצע במהלך מבצע צוק איתן, כשפינה וחילץ תחת אש גופות של לוחמים.
בוקר טוב.
אני רוצה קודם כל שתספרי לנו על אלחנן.
אלחנן הוא בוגר המגזר החרדי, הוא עשה שלב ב' כשהוא ראה שהוא פה לא יכול לשבת וללמוד בכולל, והוא רוצה לצאת לעבוד, הוא הרגיש מחויבות ללכת לצבא. בשלב ב' הייתה לו בחירה, הוא בחר ברבנות הצבאית וגם שם הייתה בחירה. או שזה הכשרות מטבחים בערב פסח, או שזה זיהוי חללים. הוא רצה עבודה משמעותית, היות הוא היה שף טבח, הכשרת מטבח, זה דבר שהוא כבר הכיר והוא רצה משהו אחר, ולכן הוא הלך על התחום של הזיהוי חללים. גם מבחינתו, אני זוכרת שדיברנו על זה, הוא אמר מה זה זיהוי חללים? פעם בשנה יש מלחמה, פעם בחמש שנים מבצע, או ההפך. הוא לא ידע שגם תאונת דרכים של חייל, וגם פיגוע, כל דבר כזה זה נקרא זיהוי חללים.
כן.
בצוק איתן בעצם הייתה המכה הגדולה שלנו, הוא ראה דברים מאוד קשים, הוא היה דקה קודם מברך את החיילים, אמרו לו תברך אותנו כי אתה אדם דתי, שנחזור בשלום, ודקה אחר כך הטנק התפוצץ, ואחר כך כולם סרופים שם, ואז הטנק מתהפך אם אתם זוכרים.
כן.
משם הוא הגיע למחלקה סגורה לעשרה חודשים, אפילו לא הכיר אותי, לא זיהה אותי, לא ידעתי בכלל שיש לי זכויות, כמובן שליוו אותי ועזרו לי.
אני שנייה רוצה לעמוד רגע על, על, באמת על הקריסה הנפשית הזאת, הוא, הוא בא לחלוטין בלי שום רקע נפשי וזה הגיע למקומות כאלה?
כן, אנחנו לא ידענו, תראה, היום במבט לאחור אנחנו יודעים שהיה כל מיני טריגרים כמו שהוא לא אהב שעושים אנגל בבית, הוא הריח גופות, אבל חשבנו שהוא מדמיין, או שהוא...
לא, אבל הכוונה היא עד לרגע של הגיוס שלו,
הוא היה... לא ידענו שום, לא, הוא היה בריא לחלוטין, אדם עובד, טבח, שף.
מה את אומרת, הייתם עושים אנגל והוא היה...
הוא היה גם צועץ שהוא מריח גופות, זה היה כזה הזיה והיינו צוחקים. או שהוא לא הרשה אקונומיקה בבית, כי הוא אמר שאחרי שיש גופות, שמים אקונומיקה כדי שיוכלו לזהות אותם האור, ושלא יהיה ריח לנעים, אז שמו אקונומיקה. אז הבית שלנו לא נכנס אקונומיקה. פשוט לא נכנס.
כן. ואז ליבור קרס, לא עמד בכאב הגדול, ואתם...
אז הוא הגיע למחלקה סגורה, לא ידענו בכלל שום דבר, לא הבנו מה קורה, הוא לא רצה שאני אבקר אותו.
כן.
זה היה בצוק איתן, ומאז המצב הלך רק והידרדר והידרדר והידרדר, בואו נאמר שבשנים הראשונות בכלל הוא לא רצה להיות מוכר דרך משרד הביטחון.
למה?
כי הוא עשה עבודת קודש, ומה זה קשור, והוא קדוש ברוך הוא נתן לו עונש, וזה לא, בכלל לא קשור למשרד הביטחון, והוא לא הבין בכלל שמגיע לו רס על זה שהוא מזהה חללים ועושה באמת עבודת קודש, אבל לאט לאט אני זאת שפניתי, המצב הבית הלך והחמיר, מי ששילם את המחיר זה הילדים והנכדים ואני וכל החברים הקרובים שלו שבכלל לא הבינו מה זה נקרא פוסט טראומה, התרחקנו מכולם, נשארנו ממש בודדים ולא בכוונה אלא פשוט הוא היה בלתי נסבל, סליחה על הביטוי.
מה זאת אומרת?
הוא לא יכל פתאום להיות באירוע שיש הרבה אנשים, הוא לא הגיע לשמחות המשפחתיים כי אנחנו לא הבנו מה קורה לו ובהתחלה אמרו סנוב, מה לא נאה לו, אבל לאט לאט
הייתם נמצאים בכך אירוע, פתאום היה מרגיש לחץ מכמות האנשים
ובואי נלך הביתה, בואי נלך הביתה. בהמשך הוא בכלל, הוא אמר לי, תלכי לבד, אני לא נעים לי, אני עייף, כואב לי הראש.
לא הבנתם את זה, לא הבנתי שהאיש באמת קשה לו מאוד עם כמות גדולה של אנשים, וזה...
בהתחלה לא הבנתי, בוא, אף אחד לא לימד אותי שיש דבר כזה שקוראים לו, באמת לא הבנתי. אחרי זה 3-4 שנים שכבר הגענו לרופא ולמשפחה ושלחו אותו לפסיכולוג, הם אמרו זה פוסט טראומה, בצבא באמת יחסית מאוד מהר הכירו בו, ממש, ברגע שהלכנו זה רץ, ממש הכירו בו והכירו בקושי, אבל מי שנשאר בחוץ למעגל, הוא כבר היה בבית מאזן, הוא היה בקלאבה, הוא היה בתלביה, חודשים שלמים מתוך ה-11 שנים שאנחנו ידענו שהוא בפוסט טראומה, יותר מחצי הוא לא היה בבית, הוא היה מאושפז, וגם כשהוא היה בבית הוא היה במיטה מתחת הפוך. וזה גרם גם, שאני אומרת לך, איבדנו המון חברים, הילדים בבית סבלו. הם אומרים עד היום, אז בשעתו הם לא דיברו כי הם באמת היה קשה, אבל שילמנו מחירים, מחירים קשים. אני לקחתי לפסיכולוג פרטי, כי לא חלמתי, יש דברים שאפשר לעזור לי, ובשביל זה אני כאן.
ואתם הקמתם את קרן אלחנן, יוזמה שמטרתה...
לא, אנחנו ארגון...
רגע, אני אספר כלומר זה, שמטרתה של הקרן, ללוות על עומק רב בשטח, בפריסה...
לא, זה חשוב לי, אתה לא אומר את זה נכון. פנו אליי ארגון לזכור לנצח, שהם שמעו על אלחנן, ואמרו לי, תקשיבי, איך את רוצה להנציח אותו? הם, הארגון לזכור לנצח. הוא הקים את, אני אמרתי מה אני רוצה, כי אלחנן היה המון בכנסת, הוא ישב בוועדות חוץ וביטחון, בוועדות של הלוחמים, מיכל וולדינגר, הוא ישב המון המון בכנסת, והוא דיבר את זה ורואים את זה בסרטונים. החלום שלו היה בעצם, כשהוא היה בימים טובים, זה לעזור למשפחות של הלומי קרב, לקבל את כל הטיפולים. ואז אמרתי להם, וואלה, לזכור לנצח, בואו נעשה את זה. אני רוצה שהמשפחות, הילדים, הנכדים, החברים של כל הנפגעי 7 באוקטובר, החברים שלא מקבלים בעצם מענה, כי בוא, המדינה נותנת מענה, בוא לא נהיה אדישים. אבל כל ה...
מענה ראוי,
מענה מסביב.
אבל זה באמת מענה ש... הוא ראוי בעינייך, הוא טוב, הוא מספק.
זה המענה רק של אנשי מקצוע. אין כזה דבר שמישהו יבוא ויגיד, אני הולך עכשיו לפסיכולוג, ויגידו לו כך כסף. לא, תגיד לי מי הפסיכולוג, אם יש לו תעודות. אני לא מוכנה בשום אופן שהמענה יהיה חפלה, שהוא יהיה חפר.
כן.
לזכור לנצח.
אז בואי נחזור לקרן, כן, בואי תפרטי לגבי זה, כי יש לנו עוד דקה לדבר.
עשרות משפחות כבר קיבלו מענה, אם זה טיפול רגשי. אם זה טיפול פסיכולוגי, אם זה מענה של הידרותרפיה, כל אחד לפי מה שמתאים לו ולפי מה שהרופאים החליטו. הם פונים לארגון לזכור לנצח, שבעצם הקים את זה, ואגב אני אומרת, מי שזקוק למיזם שיפנה אליהם, הם אנשים...
איך מגיעים? בואי תספרי גם על הקרן, איך מגיעים, איך אפשר לעזור, כל הדברים האלה, כי אנחנו מתכוונים לסיום.
קודם כל, לכתוב בגוגל, הכי קל לזכור לנצח. עומדים שם שתי מנהלים, יצחק טסלר וגרשי קורניצר, אנשים של מעשה. אנשים של מעשה, לזכור לנצח, קרן אלחנן יונס, זה בשביל אלחנן. אבל מי שאדם שצריך לפנות, לפתוח מיזם ורוצה למישהו שהלך לו מהשביעי לאוקטובר, הם הכתובת, הם המקום. הם עשו המון ועושים המון. את כל ההנצחה של אלחנן זה הם. שקל לא הוצאתי אני, הכל הם והכל בשקיפות מלאה. חשוב לי להגיד, אנשים מקבלים מענה ואם מישהו צריך מענה שיפנה אליהם, בגוגל, לזכור לנצח קרן אלחנן יונס, או לזכור לנצח בשביל להגיע אליהם. אני מודה להם מכל לב. הם אנשים פשוט מיוחדים. יש אנשים טובים באמצע הדרך, וזה לא במקום העזרה של המדינה. כי העזרה של המדינה נותנת למי שצריך, אבל זה המעגלים הרחוקים יותר.
רחל ברוש יונס, תודה רבה על הדברים החשובים, תודה, שיחה חשובה מאוד.
תודה לכם, תודה לכם.
תודה, ושיהיו רק בשורות טובות.
ותודה להם, שיהיו רק אנשים טובים.
אמן, תודה, פרסומות. אין פרסומות, אוקיי, אז אנחנו עכשיו, אתה יודע, ביקשתי מטלי, הרוח שלנו לבחור שיר, והטלי הוא איש אופטימי, והוא בחר את השיר יהיה טוב של דיוויד ברוז, אז בואו נקשיב.
אמרתי, למרות שזה שיר שמאלני, אני...
למרות שזה שיר שמאלני, הוא הולך על...
בטוח שיהיה פה טוב, יהיה.
יהיה טוב, אנחנו אופטימיים, אופטימיים.
וזה עושה לי די עצוב, אביב חלף עבר לו, מי יודע הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבע. אז הלילה, או הלילה, איתך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. תצאו מהשטחים, ויהיה
עורכים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, סתיו קורנס ושקד מורג, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, אופק קולר ועומר אוקון, אחרינו אראל סגל ואור הלר. עטלי, היה אחלה, אני נהניתי,
תודה רבה לך,
היה נעים.
לא היה פה זריקת אוזניות, אבל בכל
זאת. היינו רחוקים מזה, אולי נשתפר בהמשך ונגיע למצב של זריקת אוזניות. תודה רבה רבה לכם, המשך יום טוב, שנשמע רק בשורות טובות. אני ב-12 כאן, בשיחות עם מאזינים, אז תתכוננו, יהיה.
אני לא יהיה.
יהיה אקשן, אחלה. תודה ונשתמע.